ב-2006 נסעתי לדרום אמריקה, את הטיול הזה של אחרי צבא, עם נוע, זוגתי, שעד היום היא זוגתי, עוד מעט חוגגים 20 שנה, והיינו פרו, ברזיל, צ'ילה, כמובן ארגנטינה, בוליביה, כל המקומות האלה, אבל אמרתי לחוק אחד, כשמגיע הקיץ, את יכולה לחזור, אני נשאר בארגנטינה לראות את המונדיאל, כי ארגנטינה זוכה, ואני הולך לראות אותו פה עם המשפחה שלי, חוויה לכל החיים. והיא חזרה, נשארתי לבד, והדבר הראשון שעשיתי, היה מנוי לאיזה בר, שקוראים לו לוקו ספורל פוטבול, שלושת משחקי הבית, הבית המוקדם, מלא אוכל, מלא קינוחים, הגיעו גם שחקני עבר מדי פעם לצפות במשחקים, והייתה אווירה טובה. ארגנטינה שיחקה טוב, כולם זוכרים את חוף השנהב, סרביה, היה גם משחק לא משהו מול הולנד, אבל כשנגמרו המשחקים האלה, נגמרה לי החבילה. צריך למצוא סידור אחר לשמינית גמר. אז שמינית גמר מול מקסיקו, ראיתי בבית של סבתא שלי, קומה 18, חדר קטן, מיטה, טלוויזיה די קטנה, עם בדודה שלי, לורה, ובן הזוג של הפוצ'י, וסבלנו. לא יודע מי זוכר מה מהמשחק הזה, זה היה סבל לארגנטינה, מקסיקו הייתה טובה, יותר אפילו, והמשחק הזה נכנס להערכה, והייתה תחושה שוואלה טוב, זהו, כאילו, חבל, שזה נגמר. ואז בהערכה, דקה 98, פתאום קרה הדבר הזה.
El cambio de frente con Solín. Ataca Argentina. Maxi segundo palo. Viene para Maxi. Atacó poco, pero ahí está. ¡Maxi!
ברוכים הבאים, אופן, כן. איזה כיף. ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, קהל ביטל הבחה של בכיכר המדינה. רגע, לפני שמציגים בשיתוף מי זה, יש לנו גם, זה משהו, זה סדרה.
כן, אני...
הגול שהיה.
נכון, אני רציתי הרבה זמן לבדוק כמה אפשר לדבר על גול, בלי לראות אותו. תראה, זה אבסורד הדבר הזה, אבל אני מאוד אוהב סיפורים, אני מאוד אוהב גולים, אז לקחתי... כמה גולים גדולים בהיסטוריה של הכדורגל, הדי מודרנית, כן, לא נלך עכשיו לג'ף הרסט וכאלה, אלא גולים מעכשיו, עם כל עידן האינטרנט והתגובות, ואיך זה השפיע על מי שכבש, על מי שספג, על מי שראה, כל הדברים האלה, ואני מתחיל עם גול שנוגע לי אישית, גם כי ארגנטינאי, גם כי הייתי שם בסביבה, הגול של מקסי רודריגס ב-2006, במונדיאל הזה, שמינית הגמר מול מקסיקו, הגול היפה באותו מונדיאל.
אז באמת ברוכים הבאים, איזה כיף, סדרה, והפרק הזה, בשיתוף החברים שלנו מהראל ביטוח פיננסים, אלה שמאזינים לכל הפרקים כאן, אז קודם כל תודה, ואתם כבר יודעים שכל הביטוחים שלי בהראל, והמצבר למי שדאג מפעם שעברה תוקן, הביטוח רכב שלי גם בהראל, ותיקנתי את המצבר, תודה לנועה שקיבלה את ה... את הטכנאי ועשתה את הכל, תודה גם לך, אז הפרק הזה גם בשיתופך, ובמיוחד אני רוצה לספר לכם על ביטוח הבריאות של הראל, אופן מספר פה על שנה שהוא בא גם היה בארגנטינה.
נכון.
אני הייתי בהודו, אני עוד מספר גם על זה, וכבר אז, כן, כי באמת זה אז, כבר אז, עשיתי את ביטוח הנסיעות שלי עם הראל, ביטוח נסיעות לחול, ולמעשה ביטוח בריאות לכל דבר ועניין, לכן חשוב לכם לעשות את הביטוח הזה בחברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל, הראל, ועכשיו עם אגפת הקורונה ברקע, אז לא היה, כן, אז לא היה, חשוב להוסיף לביטוח גם את ההרחבה למקרה של ביטול או קיצור הנסיעה, עשיתי את זה לטיסה להולנד, וזה מרגיע, באמת, זה מרגיע, אם יש בידוד או דברים או הכל, תדברו עם הסוכן שלכם, זה עוזר, אני אעשה את זה גם עכשיו לטיסה עם אורי אוזן לגלזגו. המבחן שהמדינה קבע שביטוח הנסיעות שהרי לחול הוא הטוב והמשתלם ביותר, גם תאונות ספורט וכל זה, זה מכסה, לא עלינו, אבל זה מכסה בחול, אז יאללה, ביטוח נסיעות לחול עם כל הרחבות שמה שאמרתי עכשיו, פשוט פנו לסוכן הביטוח שלכם ותשאלו אותו על זה, תבקשו את זה, או חפשו הראל חול בגוגל, הצטרפו ואז נוכל להגיד שאנחנו הולכים לביטוח, כי כאילו גם לי יש וגם לכם, איזה כיף. טוסו לשלום, הופמן, אני מספר לך שיש לנו עמוד יוטיוב, יפה, תחפש, יש לנו יפה. אתר שהפרק הזה גם יעלה לשם, עם התמונה שנצלם, הפודיום.com, יש שם גם חנות, אפשר לקנות את כל מה שאתם שואלים אותי, על חולצות ודברים, ועוד מעט יעלו עוד כמה דברים, מפציר בכם להזין לפרק של קופר, שעלה ביום רביעי, ולכל הפרקים של בית הפודיום, שיש לנו כבר שישה פודקאסטים שם, ועולים לשם דברים, אז אז תכנסו ותאזינו.
יאללה, יאללה.
תכנסו ותאזינו. אני כל כך שמח שחזרת, ואני כל כך שמח שיש לנו את הדבר הזה.
אוקיי.
כי אתמול ישבתי בלילה ולא היה, החזיר אותי ל-2006 קצת, לא היה פייסבוק.
לא, שנה מה, זהו, בדיוק.
הפרק הזה כנראה עולה ביום חמישי, ביום שני בערב. לא היה.
קרס העולם.
כן, לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, לא היה וואטסאפ, וזה היה מצחיק, כי כאילו אנחנו היינו כמו כאילו משחקים אותה כאלה, שורדים מגניבים כאלה במחתרת, או פאקינג אין רשתות חברתיות, ולא כל הרשתות החברתיות, אין כמה רשתות חברתיות, אתה עדיין יכול טוויטר, אתה עדיין יכול אס-אמס, אתה יכול לשלוח, אתה יכול להתקשר אליי, אתה התקשרת אליי, אני שלחתי מייל לניר צדוק, תבין, כאילו, זה מרצחיק, אנחנו מדברים כאילו פרטיזנים, כן, בואו, היו אנשים פעם שעשו דברים קצת יותר מאתגרים מלהתמודד 3-4 שעות. 2006, 2006. אז ב-2006, כשאתה היית בארגנטינה, אני הייתי בהודו, וזה היה נראה לי המונדיאל הטוב בחיי, מבחינת כאילו
חוויית צפייה, גם שלי.
תמיד אני אומר לך, הדברים הם אצלנו. כל מי שמתגעגע כדורגל של פעם, מתגעגע לעצמו של פעם, בעיקר. ואני הייתי, עשיתי את כל המונדיאל הזה במקום אחד, שזה די נדיר בהודו להיות הרבה זמן באותו כפר, או ממש הרבה זמן. אני הייתי בכפר מעל דרמסלה, 3 חודשים, כן? את כל המונדיאל, ואז הלכתי וחזרתי. מה שהיה יפה זה שהיו נציגים כאלה לכל המדינות. היה ברזילאי.
מגניב.
היו נציגים מכל מיני מדינות, והם היו גם כל המונדיאל ביחד, והיו כמה ישראלים שהישראלים אוהבים כל מיני מדינות אחרות. והיה אדיר, ואני שמח שמתחיל עם הגול הזה. ובאמת זה השילוב, זה אולי החיבור למה שהיה ביום שני בערב, שמבחינת צריכת הטורניר והכל, זה טלוויזיה נטו.
טלוויזיה נטו, ואני פה הבאתי איזה משהו שמצאתי, הייתי אצל אמא שלי בסוף שבוע שעבר, חיפשתי בכלל איזה אלבום מטבעות, שהייתי אוסף מטבעות בזמנו, והיא אמרה לי, יש פה איזה ארון עם כל מיני דברים שלך, ואז התחלנו להסתכל, ומצאתי את מה שעשיתי שם ב-2006, כי כשנוח חזרה לארץ נשארתי לבד, הבית של סבתא שלי הוא קטן וזה, אז אמרתי, טוב, אני אלך לצפות במשחקים במסעדות, בברים, בבתי קפה, כל הדברים האלה, זה היה בשעות הצהריים בארגנטינה, המונדיאל היה בגרמניה, אז דבר ראשון שעשיתי, הלכתי לזה חנות של יצירה, קניתי מחברת שבדיעבד, אני אומר, זה בחירה מוזרה, סתכל על הסגול ורוד הזה.
אני אהבתי.
סגול ורוד, את וכל משחק ראיתי, וכתבתי סיכום קצר של המשחק, ונתתי ציונים לכל השחקנים.
אדיר.
כולל מחליפים, מי שהגיע לו ציון, חלק, אתה מכיר, מדקה 70, אתה לא מקבל ציון, כי זה
70 דווקא, אתה
משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק.
בעיתונות זה נראה לי מ-60, כי אתה צריך לשחק חצי שעה בשביל ציון.
כן, אז אני
אז היית עדין ויפה,
עובר פה על המשחקים, אז
נותן איזה משהו, תן, פשוט תעצור. בוא נשחק משחק, תעצור ותקריא פסקה.
עצרתי.
איפה, על איזה משחק?
איראן אנגולה.
וואו!
עכשיו, הייתי בן 22.
איזה כיף.
22, בלי שום ניסיון בתחום.
אבל עם הרבה זמן.
עם הרבה זמן פנוי, וכנראה שאהבתי לכתוב. לא הייתי תלמיד מי יודע מה, לא זוכר מה היה הציון שלי בלשון לא גבוה. אז הנה, איראן אנגולה, נגמר 1-1, ומתחיל ככה, והפעם דעתי האישית. הגעתי אחרי כמה זה, משחק אחרון בשלב בתים, דעה אישית. הרשית
על עצמך, במכתב, במחברת למגירה, לעצמך, לתת קצת אני.
יפה, אבל ככה זה מתחיל. והפעם דעתי האישית, לפי איך שזה נראה, אפילו שחקני אנגולה לא הבינו איך יכול להיות שבמשחק השלישי בטורניר, אחרי מפגשים מול פורטוגל ומקסיקו, יש להם סיכוי להגיע לשמינית הגמר. כמובן שהיה משחק גרוע שלא מתאים למונדיאל. המשחק התחיל באירוע טרגי, כשמטאוס קשר אנגולה שבר את ידו, זה היה טרגי. אנגולה עוד עלתה ליתרון, אבל איראן השוותה, וחוזרת גם היא הביתה עם נקודה. המצטיין במשחק, זה קלנגה מאנגולה, קיבל 6 עם כוכבית. אז זה היה המצב שלי ב-2006.
המשחק היה בלייפציג אגב.
גם המשחק שאנחנו נדבר עליו היה בלייפציג. אז אני הגעתי לארגנטינה, ונשארתי שם לבד כדי לצפות, כי באמת הייתה לי תחושה שיש פה משהו טוב. אני לא יודע אם אתם זוכרים את כל הנבחרות באותה תקופה, מי היו פייבוריטיות וזה, אבל לא בטוח שאיטליה וצרפת היו הפייבוריטיות הגדולות, אתה יודע, היה כמובן ברזיל, גרמניה, מארחת, ארגנטינה, דיברו על הרבה מאוד נבחרות, פורטוגל עם רונלדו, סקולרי הגיע, דקו וזה, וארגנטינה ששנתיים לפני זה החליפה את ביאלסה, שדיברנו עליו פה, על המונדיאל שהיה לפני זה ב-2002, וחוסה פקרמן הגיע. עכשיו פקרמן, יהודי, שמכיר את כל הנבחרות הצעירות בארגנטינה, לקח אותה באמצע המוקדמות, התחילה שם עם 15 מ-24 נקודות, משחקת איתו כדורגל טוב, מנצחת בין היתר את ברזיל 3-1 במשחק לדעתי הכי טוב של ארגנטינה במילניום הזה. לא יודע אם זה גול של ריקלמה היה שם וקרספו, הניצחון אני חושב עד הגמר קופה הרשמי האחרון של ארגנטינה או משהו כזה, והיא מגיעה למונדיאל עם אותו מספר נקודות כמו ברזיל, מקום ראשון בבית, 34, שנה קודם היא מגיעה לגמר גביע הקונפדרציות, נדבר על הטורניר הזה בהמשך, מפסידה שם לברזיל, בגמר, וזו הייתה נבחרת שכללה שחקנים צעירים, ומוכשרים, מסצ'רנו בן 22, הגיע מקורינצ'נס, אם אתה זוכר את העסקה הזאת, הוא וטבס, הגיעו מקורינצ'נס למונדיאל הזה, בני 22, סביולה בן 24 מברצלונה, והיה איזה בחור אחד מספר 19, על הגב, מסי, הגיע מברצלונה, בן 19, עוד לא ממש הבינו מי זה, וזו הייתה אולי אחת הבעיות הגדולות במונדיאל הזה, אבל היא שולית בסיפור הזה, היו גם את המנוסים, פאטו בונדנסיירי, רוברטו אג'אלה, בני 33, חואן פאבלו סורין, קרספו, בני 30,
סורין היה קפטן, נכון?
נכון, ריקלמה בסיו, בן 27, והיו דור הביניים, 24-25, זה קמביאסו, קולוצ'יני, גבי מיליטו, ברודיסו, לוצ'ו גונסלס, וגם מקסי רודריגס. עכשיו, מקסי רודריגס הגיע מאתלטיקו מדריד, היה לפני זה בספניול, בניולס, שחקן, סבבה, אבל שונה בתכלית ממה שהיה אמור להיות החלק הקדמי של ארגנטינה, שאמרנו את השמות, כן? זה הכוכבים הכי גדולים, תוסיף את האימר שהיה שם על הספסל, זה היה כישרון נטו ומקסי, שהוא כאילו נסיו, איך אומרים? לא יודע. היוצא דופן, כאילו זה שאמור לעשות את הדברים שאף אחד אחר לא עושה. אז ארגנטינה מתחילה את המונדיאל מול חוף השנב, מתחילה מצוין, קרספו סביולה 2-0, דרוגבה מצמק, מקסי רודריגס שיחק 90 דקות, לא עשה משהו יוצא דופן, הרבה עבודה טקטית, אבל אז מגיע המשחק השני.
אני רק רציתי להגיד שבדקה 64 נכנס רודריגו פלאסיו, שהיה חלק מבדיחה פרטית מאוד ארוכה של אחרי זה, לא היה לנו כמה דברים איתו.
רודריגו פלאסיו היה אליל שלי, היה לי את התספורת שלו אגב, הרבה מאוד שנים, ואז מגיע המשחק השני מול סרביה ומונטנגרו.
Adentro Crespo, adentro Saviola, Sorín tocándola atrás para Maxi Rodríguez de nuevo, va a jugar para Cambiaso, va a tocar para Riquelme, vino para Cambiaso, Cambiaso para Riquelme, Riquelme cubriendo la pelota y tocándola atrás nuevamente para Mascherano, Mascherano para Sorín, Sorín jugándola para Saviola, media vuelta de Saviola, escapa por la izquierda, la toca para Riquelme, la juega para Saviola, Saviola para Cambiaso, Cambiaso a Crespo, Crespo de taco a Cambiaso, que sea gol.
יפה, אתה...
נשמע טיקי טקה.
יפה, אתה זוכר, כולם זוכרים את הגול הזה, זה גול ה-26 מסירות של קמביאסו, שהשם שלו מופיע שם הוא מקסי. זו הייתה התקפה שלא, הוא לא היה קשור אליה, וזה מעניין, כי אף אחד לא זוכר מהמשחק הזה את מה שבאמת קרה. והכוכב של המשחק היה מקסי רודריגס, הוא הבקיע פעמיים, במחצית הראשונה, גם כן. את הראשון, אגב, התקפה לא פחות יפה, או פחות יפה, אבל מאוד יפה, גם את השלישי, זה נגמר עם 6-0 מדהים, ופה מקסי נחשב מתחילים מסי, להבין.
והשוער, זה מה שהביא את יבריץ' למכבי תל אביב.
וואלה, בין הרגליים, הגול של מסי.
כן, המשחק הזה, הוא היה, לדעתי הוא ב-2007 הגיע למכבי תל אביב, משהו
יפה,
כזה.
אז אתה יודע, צריך לחטוף שישייה מארגנטינה כדי להגיע לישראל. זה הדרגות של שוער הזה.
סוחר את יבריץ'.
אז זה היה המשחק שמקסי, אני חושב, אנשים התחילו להבין כמה הוא חשוב לנבחרת הזו, ומה הוא באמת יכול לעשות. ובמשחק השלישי, ארגנטינה והולנד, טקו אפס, שבעצם השאיר את ארגנטינה במקום הראשון, והשאיר אותה לגלות את מי תפגוש בשמינית הגמר של המונדיאל הזה. עכשיו, הבית המקביל, במקרה פתחנו פה איראן-אנגולה. אתה זוכר מה היה הטקסט שם?
כן.
לא האמינה איך הגיע למחזור השלישי, בבית של פורטוגל ומקסיקו.
נכון.
זה היה הבית המקביל עם פורטוגל של לואיס פיליפ אסקולרי, שלמעשה הבטיח את המקום שלה בשמינית הגמר עוד לפני המשחק מול מקסיקו. וזה היה קרב על המקום הראשון, אבל סקולרי אומר לפני המשחק שהוא לא ישתף את הכוכבים שלו, שהיו אז דקו ורונלדו ופאולטה, תראו את השמות אדירים, גם אם יהיה 30-0 למקסיקו, לא מעניין אותו, הוא רוצה לתת מנוחה, מה שיהיה יהיה, ומקסיקו לעומת זאת היא מגיעה אחרי ניצחון על איראן, דקו עם אנגולה, והיא יודעת שרק אם היא תנצח, היא תימנע ממפגש מול ארגנטינה, ותפגוש את הולנד בעצם, זה היה הצלבה של הבית הזה, אז המאמן של מקסיקו, אז ארגנטינאי בשם ריקרדו לבולפה, שנדבר עליו בהמשך, כמובן, מעלה את הרכב הכי חזק שלו. עכשיו, הרכב הכי חזק של מקסיקו באותה תקופה היה מאוד חזק, ביחס למקסיקו כמובן. לבולפה אימן הרבה מאוד קבוצות מקסיקניות במשך השנים, הוא קיבל את הנבחרת ב-2002, הוא באמת הכיר את כולם, בנה סגל שכולם האמינו שיכול להגיע מאוד רחוק, הוא הוביל את הנבחרת לזכייה בגביע הזהב, שזה הקופה דה אורו, בעצם הקופה ליברטדור של צפון מרכז אמריקה, מקום רביעי בקונפדרציות האלה, שאמרנו שעוד נחזור אל המשחק ההוא בקונפדרציות, אז נחזור אליו. ניצחו את ברזיל בבתים שם בקונפדרציות, אז תחשבו כמה ציפייה הייתה מהנבחרת הזאת, עלו למונדיאל בצורה מרשימה, 22 נקודות יחד עם ארצות הברית, ויש לו הרבה ביטחון לעשות את מה שהוא רוצה, הוא משאיר את קוואטמוק בלנקו, הקופץ, ששם אתה מכיר את הקפיצת הקנגורו, משאיר אותו מחוץ לסגל, הרוב מקומים, אבל יש גם כמה שחקנים שמגיעים מבחוץ, רפה מרקס, בסי שלו אז בברצלונה, החלוץ גיז'רמו פרנקו, ארגנטינאי מקסיקני מביא הריאל, חרד בורגטי אז בבולטון, גם חורכה קמפוס אגב היה שם, אבל סתם על תקן כזה מניג, לא באמת שוער, כי מי שעמד בשער באותו מונדיאל, היה אוסוולדו סנצ'ס. עכשיו אוסוולדו סנצ'ס, כמה ימים לפני המונדיאל הזה, אבא שלו הלך לעולמו. הוא נסע הביתה, וקצת הגיע כאילו על הקסקס למונדיאל הזה, והיה מאוד מאוד רגשי, כל שער שכבשו, התפלל לשמיים וזה, והיה ברור שיש עליו מטען מאוד גדול במונדיאל הזה, והטוב טוב, והרע, יהיה רע, במקרה של אוסוולדו סנצ'ס. ועוד אחד שהיה בסגל הזה, הוא גונסלו פינדה. עכשיו, גונסלו פינדה בדיוק עבר מפומס לגואדל אחרה, נחשב לשחקן שיכול לשחק הגנה, התקפה, היה מאוד מוערך על ידי ריקרדו לבולפה. עכשיו, אמרנו שנחזור לקונפדרציות. אז חוזרים שנה אחורה, פינדה היה חלק מהנבחרת הזו שהדהימה את כולם, שיחקה מאוד יפה, ניצחה את ברזיל, והגיע לחצי הגמר מול ארגנטינה. מקסיקו הוביל 1-0 משער של סלסידו, שיחקה הרבה יותר טוב, גול די במזל של לוסיאנו פיגרוע, לא יודע אם מישהו, השם הזה קופץ לו, אבל חלוץ, סביר, עם הרבה מזל שולח את המשחק הזה, שוב, להערכה ופנדלים. עכשיו, פינדה, בעת אחד לפני האחרון במקסיקו, והוא בעת פננקה, היה מלא ביטחון, בעת פננקה, לצערו זה לא הספיק, אוסוריו החמיץ, קמביאסו כבש, ארגנטינה עלתה לגמר, והפסידה לברזיל, אגב, בדיעבד זה היה, זה בנה בעצם את מה שיקרה שנה אחר כך, אבל מה שהיה מיוחד בפנדל של פינדה, מי שרוצה מוזמן לקפוץ לשידור הזה של המשחק בקונפדרציות, הוא בא, באחד ההילוכים חוזרים, הוא בועט את הפננקה, והמצלמה הולכת אחורה, ונופלת על מקסי רודריגס, שיושב על הברכיים ולא מסתכל, והגורל כנראה חיבר בין השניים האלה, אני לא יודע איך, אבל זה מה שהיה שם. אז במשחק ההוא מול פורטוגל, אנחנו חוזרים למשחק מול פורטוגל, שקובע מי עולה למקום הראשון, מי עולה מהמקום הראשון והשני, מי פוגשת את ארגנטינה, פינדה כמובן בהרכב, פתח בכל משחק בהרכב, לצד מרקס, סלסידו, אוסוריו, כל החבורה הזו, ואפילו שסקולרי עמד במילה שלו, אף אחד מהכוכבים לא שיחק, אגב יש לי פה את ה...
אתה רוצה את ההרכב?
לא, לא צריך את ההרכב, אבל אתה, אם יש לך אותו...
לא, פיגו שיחק.
אז נותן מנוחה לכוכבים, מקסיקו מפסידה 2-1, סימאו כבש, נכון? ומניש?
מניש, כן. מניש את הראשון, סימאו בפנדל.
כן, מקסיקו רק צימקה, וזה אומר שמקסיקו מול ארגנטינה, זה המשחק בשמינית הגמר בלייפציג. עכשיו, אני באותו שלב כבר סיימתי את החבילת גלישה שלי בלוקו ספורל פוטבול, יושב בבית, בחדר הקטן הזה עם לורה ופוצ'י, ו... הרכב של ארגנטינה לא מפתיע אף אחד, כן? הרכב הרגיל עם קמביאסו, משרנו, מקסי, מאחורה, סביול, אריקלמה וקרספו, בהגנה, אמרנו פאטו מונדנסירי בשאר, אג'אלה, היינצה, בצדדים סורין, ומי מגן ימני, אתה יכול להקריא את השם שלו אם אתה שמה?
רגע.
אם אתה רוצה אני אגיד.
תקריא.
ליונל סקלוני.
כן.
היום מאמן ארגנטינה, אז היה מגן ימני, סביר, ומה שכן מפתיע, זה הרכב של מקסיקו. לבולפה מחליט לעשות איזה שינוי מעניין, מכניס את אנדרס גוארדדו, עד היום פעיל, בן 19, להופעת בחורה במונדיאל, ומוריד לספסל את פינדה. עכשיו, פינדה שיחק כל המשחקים בהרכב, ודווקא עכשיו הוא יורד לספסל, כי לריקרדו לבולפה יש תוכנית משחק מאוד ברורה, למנוע מריקלמה לנהל את המשחק, לצמצם את העליות של סורין, לפגוע בארגנטינה, ואפלה ופלה, כך אומרים ופלה?
כן.
בהתחלה, זה עובד מצוין.
Acercamos al minuto 5 de tiempo corrido. México ha comenzado presionando. Viene el balón peinado, remata.
¡Gol! Ah, jalatini madre.
Tenlo sem, tenlo sem. Gol de México, כבר 5 דקות. 5 דקות גול דה מקסיקו, כדור חופשי, החלקה ורפה מרקס.
זאת הגול.
כן, האמת זה היה גול לי זה כאב, למקסיקנים בטוח זה, שימח אותה מאוד, אבל התוכנית שלהם עבדה מצוין. 5 דקות, 1-0, הגול הזה של רפה מרקס, והייתה תחושה שארגנטינה אולי לא הגיעה מוכנה למשחק, ויכול להיות פה משבר ראשון במונדיאל, פעם ראשונה אגב שהם בפיגור במונדיאל הזה, כי תמיד הובילו, תמיד שיחקו טוב, ודווקא במצב הזה ארגנטינה חוזרת, אחרי 5 דקות, כדור קרן של ריקלמה, הופך לשער של קרספו או של בורגטי, אף אחד עדיין לא יודע להחליט, עד היום אגב.
אני חושב שקרספו קיבל אותה, אבל.
קרספו קיבל, אז קרספו נוגח, פוגע ברגל של בורגטי, לא משנה, 1-1.
הפסקה קצרה, אופמן, לפני המהפך. איי, ספוילר, שיט. אוקיי, הפסקת שתייה, לספר כולכם על מיני בר המים, ווי, לכל אלה שנמאס לקנות בקבוקים ולסחוב אותם הביתה כל הזמן, כמו שבטח אופמן עשה בארגנטינה, כל אלה שרוצים לשפר את איכות החיים, והסביבה אינה הפתרון שלכם. מיני בר המים, ווי, פיתוח בלעדי של חברת אפיקים מים, זה נראה טוב, תרתי משמע, כאילו גם נראה טוב, טוב, בסדר, הבנתם את התרתי משמע, נכון? מיני בר קטן וקומפקטי, חכם, מזיגת כוס או קנקן בלחיצות פשוטות, מהירות, מרחק מילוי שאתם יכולים גם למלא, נגיד, דברים גדולים, כמו בקבוק, או סיר, טמפרטורה, כל העניינים האלה, תיכנסו לאתר אפיקים ותרכשו, זה 59 שקלים לחודש כפול 36 חודשים, והרי לכם כ-1,500 שקל חיסכון לעומת המתחרים, וזה לא מספיק, כי אנחנו ביקשנו מהם לדאוג. לכם, ומי שרוכש אונליין דרך אתר אפיקים, קוד הקופון POD, פוד באנגלית POD, מקבל את השייקר של ניופל מתנה, ויכול להזמין את אופמן ואותי לשייק. אופמן, מה השייק המועדף עליך?
תות לימון ננה.
באמת? תות לימון ננה?
המצאתי את זה עכשיו, כי הייתי תחת לחץ.
היית תחת לחץ, זה מעולה, אתה פורח בלחץ. אוקיי, אז רק על בסיס מים, כי קניתם מיני בר מים. יאללה, נחזור, נמשיך למהפך, בוא נמשיך.
משם, באמת, המשחק לא מתעלה לאיזה רמה גבוהה, בעיתות מרחוק בעיקר, ושני המאמנים עושים חילופים, פקרמן מכניס את טבס, איימר ומסי. זה השלושה חילופים, תחשוב מה אתה מעלה מהספסל.
75, 76, 84 היו דקות.
לבולפה מכניס את טורדו, סיניה, היה זה מתאזרח, וגונסלו פינדה. פינדה נכנס לקראת דקה 70 שם.
קום גורדדו.
המכנס... המשחק הזה, כאמור, נכנס להערכה, אבל הבעיה היא שפינדה מעולם לא צריך להיכנס למשחק. יפה, שמענו את ההתקפה של מקסיקו, שמעתם את השמות.
כן.
פינדה ומקסי רודריגס. עכשיו, פינדה יצא להתקפה, הוא תופקד אז בצד שמאל של ההגנה, ומקסי רודריגס ששיחק על קו ימין, רץ, עלה, ירד, עלה, ירד, ופינדה לא השתלט שם לכדור בהתקפה, מקסי חטף אותו, נתן שם לסקלוני, והתחיל ההתקפה של ארגנטינה. עכשיו, בשלב הזה, עולמו של מקסי רודריגס הולך ונבנה, ובמקביל עולמו של פינדה הולך ומתרסק, תחת רגליו. עכשיו, זה מדהים לראות איך הטוב מגיע כולו למקסי רודריגס, וכל הרע נופל על פינדה. זה קורה בערך בחצי המגרש, המהלך הזה כמובן ייכנס להיסטוריה, מסי מעביר את זה לסורין, סורין רואה את מקסי, שמקסי בינתיים כבר מרים את היד, מבקש את הכדור, לא בטוח שהוא אומר לעצמו, טוב תביאו, תראו מה אני איך לעשות, אבל הוא רצה את הכדור אצלו, ופינדה שמנסה לשמור עליו, איבד אוריינטציה לגמרי, הוא לא מצליח לעצור כלום, לא לשמור, לא להבין איפה מקסי נמצא במהלך הזה, ואז מקסי יוצר על החזה, ו... מניף את רגל שמאל שלו. Messi la cambia bien para Juanpi. Vamos a ver ahora Sorín, la cambia para Maxi. Rodríguez. יפה. שמענו ברקע מישהו צועק ארקו. ארקו זה לשער. עכשיו זה קרלוס בילארדו, מאמן שהוביל את ארגנטינה לזכייה במונדיאל. ובכל השידורים הארגנטינאים, זה כבר שמעתם, זה לא אותו אחד אף פעם, זה כל הזמן שידור אחר, הוא היחיד שראה את זה מגיע. זאת אומרת, מקסי יצר על החזה ואומר, טבעת. עכשיו, מי יגיד לשחקן ליוות את הדבר המטורף הזה, ומקסי רודריגס כנראה שמע, צר על החזה.
ברגל החלשה.
ברגל החלשה שלו, רגל שמאל, שלח את הכדור הזה לחיבורים. עכשיו, אני זוכר, את פרץ השמחה שהיה בבית או של סבתא שלי עם בדודה שלי ובן זוג שלה, כי לא ציפינו לזה. לא לגול הזה של מקסי, אלא לגול של ארגנטינה, זה היה נראה משחק כבוד, שאין שום סיכוי שהיא תצא ממנו עם ניצחון מקסיקו, אני חושב שהרגישה שהיא יותר טובה ושזה שלה, לפעמים יש את המהלכים האלה שכתובים כנראה...
מעניין עם ארגנטינה, זאת הנבחרת הכי טובה בהיסטוריה, ביחס לכמה שהאוהדים שלה סובלים ממנה, וחושבים שאין סיכוי שהיא תעשה משהו. כאילו, היו לארגנטינה, יש לה את שניים משלושת השחקנים הכי טובים ever, כאילו, ושני מונדיאלים, בסדר, אחד קצת בחוואויטה, אבל בסדר.
איזה מהם, תגיד לי, איזה מהם? זה עם היד או זה עם השוחד?
לא, יד זה חוואויטה של כדורגל, השוחד הוא קצת בעייתי, זה לא רק היה שוחד, היה קצת אנשים נפלו עם מטוסים ודברים, ובכל זאת.
זה מצניעים עכשיו.
עוד דבר מדהים זה שמקס קודם כל התראיין 15 שנה אחרי וסיפר, אולי בספרדית היה גם לפני זה, אבל הוא מספר שהוא הרים את היד, הוא לא כל כך האמין שסורין ימסור, כי הוא אומר, כל הזמן הייתי מרים ומבקש וזה, ואולי הפעם כבר, כאילו נמאס לו כבר, אז הוא כבר ניסה למסור. וגם כשהוא קיבל את הכדור, אז הוא אמר שהוא ראה שיש שם, שסגרו לו את הצד של רגל ימין. אז הוא עם הנגיחה, הזיז לשמאל.
עם החזה.
עם החזה הזיז לשמאל, כן. צ'סט, אני אתרגם לנגיחה, זה יפה מאוד. עכשיו, ולגבי גם אסואלדו סנצ'ז, אולי אתה רוצה...
כן, אנחנו נגיע לעבוד רגע,
כן,
אבל...
אז רק אז אני מתפרץ.
הדבר החשוב להגיד הוא שארגנטינה ניצחה. כן. זה היה הגול שהוריד את מקסיקו לקרשים, באמת שאי אפשר היה לקום ממנו, ועוד מעט נגיע להשלכות היותר גדולות, אבל אני חושב שזה באמת השלב של האחרי. הרי הגול הזה נכנס, ארגנטינה עלתה לרבע הגמר, והשאלה הגדולה היא מה קרה עם ארגנטינה, אז כולם יודעים שפחות או יותר כלום, כי היא הגיעה לרבע הגמר, הפסידה שם לגרמניה בפנדלים, עם הפתק של ינס למן, מקסי השלים שם 120 דקות, כבש את הפנדל שלו, פקרמן הלך, מאז התחלפו המון מאמנים, עד השנה היא לא זכתה בכלום, ואם רוצים לאנוס את המקרה, אז אפשר להגיד שבמידה רבה, הגול הזה, היו בו שניים מהאנשים הכי חשובים בזכייה האחרונה, שזה גם מסי, שהיה למגרש, ואתה יודע מה? התחיל את המהלך. הרי הוא מסר לסורין.
כן.
הבישול שלפני הבישול.
כן.
מסי, בגיל 19, וליונל סקלוני. שהיה שם חלק מהחטיפה של הכדור של פינדה, והוציא לדרך את ההתקפה הזו, אז השניים האלה היו.
כן.
עכשיו, מה עם מקסי? מקסי פספס את הקופה אמריקה שנה אחר כך, באותו משחק שהיה גם מול מקסיקו, נדבר על זה עוד מעט, חזר לנבחרת אחר כך, כבש במשחק הראשון של דיאגו, במשחק הבכורה של דיאגו הוא כבש, היה בסגל ב-2010, חזר לארגנטינה לשחק בניולס, ב-2014 שוב זומן למונדיאל, והיה מי שכבש את הגול השני אולי הכי גדול של ארגנטינה במונדיאלים במילניום הזה, את הפנדל המנצח מול הולנד.
כן.
אתה היית במשחק הזה.
כן, אז זה היה סיפור שלי. אני לא הייתי אמור להיות, אגב.
אז ככה,
אז... אני חושב שסיפרתי את זה באחד הפרקים, אז אם יש סנטימטר לפה, סנטימטר לפה, אל תגידו שאני משקר, פשוט כבר לא זוכרים. אבל היינו שני נציגים של וואלה, והיו שני חצי גמר, אחד בבלו אוריזונצ'ה, ואחד בריו. לא, בסאופאולו זה, בסאופאולו. ואני נשלחתי לזה של בלו אוריזונצ'ה, יצא ברזיל לגרמניה, והתבאסתי שאני לא בארגנטינה הולנד. אני ממש, אתה יודע שאני ממש סבבה עם ארגנטינה, ממש אוהב, והולנד כבר ראיתי אז באותו מונדיאל, כבר ראיתי חצי הולנדי. אבל אמרתי, טוב, אין מה לעשות, כאילו שם שולחים אותי והכל בסדר. המערכת, יהיה בסדר, יהיה מעניין,
יהיה מעניין. נחמד.
יצא שזה הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי. ואחרי המשחק, כל כך היה לנו כבר חשק והכל, שכאילו, אמרתי נעשה מעשה, עכשיו אתה יודע איך זה הולך, הקרדיטציות וזה, אתה צריך לבקש, ורוב הסיכויים שאתה לא מקבל למה שלא נרשמת מראש, וזה איכשהו ביקשתי וקיבלתי. עכשיו, טיסות אין. לא יהיה טיסות, כולם עושים את המסלול הזה, כל האנשים קבעו מראש וזה אין טיסות, אז עלינו אביעזר היקר ואני, באיזה אחת בלילה או משהו כזה, כתבנו את הטורים והכל, שלחתי לוואלה והכל, באחת בלילה היינו לאוטובוס, הוא היה בין 9-12 שעות, התפוסתי במילה, הגענו כזה למחרת, באיזה 10-11 בוקר, פוצצים, כי אתה חושב על זה אוטובוס, 10 שעות בלילה, שאחרי יום שלם שאתה עבודה, רואה 7-1, רואה איזה טירוף, אני לא הולך לישון בכלל, ישן באוטובוס חצי, נראה לי, אם אני זוכר נכון, שנכנסתי והתנחלתי בחדר של ענבל מנור, שהיה אז נציג השני של וואלה, אנחנו למשחק הזה, משחק זוועה, כאילו, מה זה זוועה? היה את הרובן בסוף, זה היה בדקה 120, לא היה כיף, ובפנדלים, באמת זה, וגם מקסי רודריגז מספר, שאם בגול ההוא, ב-2006, אתה יודע, זה לא היה המון מה לחשוב, או המון מה להפסיד. יש לך רק מה להרוויח כשאתה מניף את הרגל, ב-2006.
נכון.
פה הוא מספר שזה היה ההליכה לפנדל.
שמע.
הוא מספר, זה היה הכי דרמטי בחיים שהיה הליכה, לא הביתה אפילו.
סילסה נגע בכדור, אבל זה עדיין נכנס לחיבורים.
ללכת מהחצי, לעשות ולהעלות את הנבחרת שלך.
במידה רבה, מקסי רודריגס סביל לארגנטינאי את שני רגעי המונדיאל הכי מחוצצים.
ומאכזבים שלהם, כאילו הצעיד אותם לשני
הרגעים. כן, הצעיד אותם
לשני הרגעים המבאסים שלהם.
סך הכל שיחק 57 פעמים בנבחרת, קבע 16 שערים, הוא יודע בכל הזדמנות שאף אחד לא יתקרב אפילו לשער הזה מול מקסיקו, ויש לו מקום בהיסטוריה של הכדורגל, גם של המונדיאלים, אגב השער הזה נבחר לגול היפה ביותר במונדיאל, גם של ארגנטינה, וזה הסיפור של מקסי.
זה היה המונדיאל הראשון אגב שבחרו רשמית את גול הטורניר, קראתי, וזה כאילו זה היה הראשון, ומשם רק ירדו.
אני חושב שהייתה התלבטות בין זה לבין של קמביאסו. באותו מונדיאל היה גם גול יפה של ג'ו קול, לפי היומן שלי
פה. לפי היומן, כן. יש לך QR ביומן שאפשר לעשות ולראות את הגולים ביוטיוב?
אחרי זה תראה, אני כתבתי הכל הפוך. מה עם היריבות בין ארגנטינה למקסיקו? אז ב-2007 נפגשו בחצי הגמר, בקופה אמריקה, ארגנטינה, בלי מקסי, שהיה גם מורחק וגם פצוע וכל מיני כאלה. ארגנטינה ניצחה 3-0, פינדה נכנס רק לקראת הסוף. 2010 שוב נפגשו בשמינית הגמר, ארגנטינה ניצחה והשאירה את מקסיקו עם תחושת כיפוח מסוימת, כי גם הרגישה שהייתה יותר טובה, גם היה שם נבדל בגול של טבס, זה היה לגבי היריבות. מה עם מקסיקו? מה עם מקסיקו? אני חושב שזה היה גול מאוד משמעותי, כי היא הייתה, היא הגיעה למונדיאל הזה בטוחה שהיא תשבור את כללת שמינית הגמר. זה היה לפני המונדיאל, 3 הדחות בשמינית הגמר, ו-2010 שוב הפסידה לארגנטינה, 14 ו-18 שוב מפסידה בשמינית הגמר, וכל פעם סיפור אחר, כל פעם איזו תחושה שמשהו לא עבד, כל פעם עם פינדה אחר, ולמה אני אומר כן. פינדה? כי פינדה זומן לקופה אמריקה ב-2007, לא שיחק שם אחר כך נעלם, מהנבחרת. בגיל 26, בערך לא שיחק, לא זומן יותר לנבחרת, היה לפני זה 44 הופעות בנבחרת, עם גול אחד, אבל באיזשהו מקום, עד היום אני חושב, גונסלו פינדה נחשב לאיש הרע בסיפור.
זה גול,
וסוס פלארס
פורו נסס, נו?
Pero yo le eché la culpa igual, así todo a mi lateral. Es un pase de 30 metros y él no fue a presionar. Y está trabajado.
La paró y hizo un blum. Y de zurda.
Eso es lo que más me lamento, que yo digo que... Pero si fuera un derecho, vos decís, bueno, le pegó como los dioses, le pegó así. Le pegó de zurda.
יפה. זה היה הקול של ריקרדו לבולפה. המאמן הוא. של המאמן ארגנטינאי של מקסיקו במונדיאל. זה רעיון מלפני שנה. הוא אומר, אני מאשים רק את המגן הזה שלי. אפילו לא אומר את השם שלו.
יפה, לפחות לא עושה שיימינג.
כן, הוא אומר, אני מאשים רק אותו. גם שחקן ימני בועט ככה בשמאל, מלא, הוא היה בועט בימין, הייתי אומר בימין, אבל הוא בועט בשמאל. ופינדה, גם בגלל המילים האלה של הוולפה, וגם בגלל איך שהוא מדבר על הגול הזה, די מציג את עצמו כקורבן בסיפור הזה, אומר שהוא כל הזמן עד היום חושב על מה הוא היה יכול לעשות אחרת, איך אפשר היה לעצור את הכדור הזה אחרת, איך אפשר היה לעצור את מקסי אחרת, איפה הוא היה צריך לעמוד, כל הדברים האלה.
לא, גם המאמן לוולפה, הוא כאילו כועס, התראיין גם שהוא כועס שהוא בכלל נתן לקרוס להגיע, של סורין, נכון? זאת אומרת, לפני בכלל העניינים האלה.
וזה דברים שמחזיקים מעמד מ-2006 עד 2020, 2021, זה 15 שנים קדימה, שבמקסיקו, גם מנסים לנתח מה קרה שם, וגם מאשימים את פינדה, ויש גם את הסיפור של אוסוולדו סנצ'ס, השוער, כן. שסיפרנו שהגיע אחרי שאבא שלו, הלך לעולמו, והמונדיאל ב-2006 היה האחרון שלו, הוא לא זומן ב-2010, שנה שעברה, גם התראיין לטלוויזיה המקומית, וסיפר שעד היום מדי פעם, הוא חולם על הגול הזה בלילה, וקם בבכי, כאילו ברמה כזאת. עכשיו, כל מי שראה את הגול, אתה שואל את עצמך, אם הוא יכול היה לעשות משהו אחרת, הכדור הזה טס וירד לחיבורים, אחד למיליון, ורק בתקופה האחרונה, הוא התחיל טיפה להשתחרר קצת, להתבדח, והנה משהו שהוא אמר בשנה שעברה.
¿Cómo están amigos? Les saludo Osvaldo Sánchez, ex arquero de la selección mexicana en el Mundial 2006. El motivo del mensaje hoy es, Maxi, eres un hijo de mil... ¿Por qué tuviste que elegir a México para meter ese gol de zurda? Si la zurda no la necesitas ni para manejar tu carro, hermano.
יפה, אז הוא אומר, זה באיזה תוכנית שהוקדשה למקסי.
כן, אני תמיד מרגיש שזה אסקובר מדבר, כאילו תמיד.
המבטא הזה הוא טוב.
כן, יש מלא קולות של אסקובר.
אז הוא מתראיין באיזה תוכנית ואומר, אני רוצה לשאול את מקסי, קודם כל אומר לו, איך עוד אמיל, כאילו, בי הבן של.
כן.
למה בחרת דווקא במקסיקו? לבחור, להבקיע את הגול הזה ברגל שמאל, שאתה אפילו לא משתמש בה כדי לנהוג. עכשיו זה נשמע, זה, אבל גם אני לא משתמש בשמאל כדי לנהוג, עכשיו בדרך בדקתי.
כן.
שמאל בצד, אתה לא עשית
כלום. באנגלית אגב תרגמו, קודם כל אני כל כך מבסוט שלא שרפתי את הציטוט, כי באתי להגיד זה לפני 5 דקות, באנגלית תרגמו את זה ל... You ever used your left foot to get into your car, שזה גם מוזר, כי כאילו, אולי בבריטניה אתה מכניס את הרגל שמאל לפני כדי להיכנס לאוטו, לא? אז כאילו זה גם לא בא לנהוג וגם טוב, עם ההילוכים, אז זה בסדר. יש לו קלאץ', זה לא כמוך.
כן, עכשיו עוד קצת השלכות חשובות. כן. מה איתי, כאילו? אני.
נו, מה איתך?
כדור שצפה בגול הזה. אז אני חושב שזה היה טופ 5 רגעים אולי שלי כצופה כדורי, או עד כדורגל, אני יודע מה. הרגע הזה, ההתפוצצות המדהימה הזו, כנגד כל הסיכויים, וכאילו, איך שהגול הזה בכלל קרה, העצירה והביתה, ושזה הלך לחיבורים, וברור לך שאם תיתן לו עכשיו 1,000 פעם, זה לא יקרה.
כן.
אז זה היה רגע מדהים, ואחרון שאני רוצה להזכיר פה זה פוצ'י. פוצ'י זה הבן זוג של לורה, בדודה שלי, שאת רבע הגמר ראיתי בחנות הבגדים שלו, שנמצאת בארגנטינה, ופוצ'י בשנה האחרונה חלה בסרטן, ומת לפני חודש. ולא יודע, הרגע הזה איתו היה לי, אני חושב, המזכרת הכי גדולה, ורציתי להקדיש לו את הפרק הזה הראשון. אז גם לו וגם ללורה בדודה שלי, שכפרה עליה, אני אוהב אותה מאוד, זהו.
יפה מאוד, מרגש מאוד, הקדשה יפה.
תודה.
קשה להמשיך לדבר על משהו אחר, אבל...
לא, בטוב, בטוב, אנחנו באים בטוב.
מה שיפה גם זה שיש סיפור יפה, שהוא שמר, קודם כל, הוא לא מאשים אף אחד, הוא אמר, אני לא רוצה, כשהוא שמע שמאשים את פינדה, אז הוא אמר, זה גול מהשמיים, זאת אומרת...
מריקרדו לוולפר.
לא, רודריגז.
מקסי, 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 מקסי.
הוא אמר, אין מה להאשים, זאת אומרת, גול כזה, כאילו, זה בא מה ש... אני לא יכול להפקיע, לא הפקעתי אף פעם גול כזה, כאילו, מן הסתם.
ברור, הגולים שלא דומים לזה.
והוא שמר את החולצה ואת הנעל שמאל, שמר, וב-2016 הוא קיבל מזכרת נוספת את הכדור של המשחק. הכדור לא היה, הוא לא ידע איפה הוא, כאילו, אף אחד לא ידע איפה הכדור, ככה פורסם, אבל הוא קיבל את הכדור, רק אתה תכיר, מאוסקר אוסטרי.
כן, הוא שוער.
השוער השלישי, במונדיאל. שמתברך, הוא פשוט רץ לקחת את הכדור, זה שהמשחק נגמר, ולקחת אותו לעצמו.
חכם, צריך באמת.
ולקחת אותו לעצמו, ורודריגז מספר, הוא שלח לי אחרי זה תמונות של הכדור, וזה כל הזמן, כאילו... הציק
גאון, גאון.
וביום הולד, ביום הולדת שלו ב-2016, ביום הולדת של מקסי ב-2016, אוסטרי הביא לו את הכדור, ואמר לו, you should have this, זה שלך.
למה הוא חיכה 10 שנים?
כן, לא ברור, זה זבל.
אני צריך להביא לי מקסי את הכתוב, אני עושה את זה שנה הבאה.
ואולי ה-aftermath של הדבר הזה, זה שהם פגשו את גרמניה ברבע גמר, ואני זוכר איפה ראיתי, זוכרת, איפה הייתי, באיזה גסטהאוס, עם כאילו כמה אנשים היו, באיזה מיטה הייתי שרואים את זה, ומסי לא שיחק.
לא, חוליו קרוס נכנס.
וזה, תשמע, הוא אמנם 18-19, אבל זה די מוזר, וזה כן משהו שהוא מדובר, ופנדלים 4-2 לדעתי.
נכון.
וגרמניה כאילו 4-2, ואז איטליה הדיחה את גרמניה, נכון?
נכון.
וצרפת היה גמר.
אגב, עוד משהו לגבי היומן הזה שלי.
זידן והנגיחה.
היומן הזה שלי, אחרי זה, אם אתה רוצה, אתה יכול לראות, כל המשחקים כתובים, חוץ ממשחקי ארגנטינה, והיומן נגמר, כאילו לא המשכתי לכתוב אחרי שארגנטינה הותחה מול גרמניה.
וואו.
אז עד כדי כך, אני לקחתי את זה קשה, את ההדחה הזו, אני זוכר שכשהם הפסידו, ראיתי את זה בחנות בגדים, זה היה רחוב יחסית ראשי בבואנוס איירס, אני לא זוכר, קוריינטס או משהו כזה, והייתי צריך לחזור אוטובוס, ואז ברגל, הבית של סבתא שלי, והיה ריק, כאילו הרחובות היו ריקים, החנויות כמובן סגרו בזמן משחק, הכל היה סגור, והייתה באמת תחושה קשה, אבל אתה יודע, עם השנים, שאתה חוזר אחורה, גם למונדיאל הזה, ובעיקר לגול הזה, אז וואלה, לא היה כזה נורא.
כן.
לא היה כזה נורא.
לא, אז, אין לדעת, לא חושב שיצא לי, אבל לראות מונדיאל אצל נבחרת, במדינה, נבחרת גדולה, גם לא המונדיאל הוא לא שם, זה
כן,
נראה חוויה, לי, זה אחת החוויות, זאת אומרת,
חוויה מטורפת.
תמיד מספרים לי, שתמיד מספרים לי שבטורניר גדול נגיד בהולנד, זה גם טירוף.
זו חוויה ממש מדהימה, וזה הקונספט של הפרקים האלה, אגב, לתפוס את הגולים האלה, לספר את הסיפור. אם יש למישהו רעיונות על גולים, אני אתן דוגמאות, מה שאנחנו רוצים עוד לעשות, זידן מול לברקוזן, למשל, אנשים לא זוכרים, אבל זידן היה השחקן הכי יקר בעולם אז, ולא ממש הצליח עד הגול הזה, בריאל. זלטן מול אנגליה, אמנם משחק לא רשמי, אבל היה לגול הזה הרבה מסביבו. רוברטו קרלוס מול צרפת, גם משחק לא רשמי, ואת הגול הזה, ריבלדו מול ולנסיה, המספרת, תנסה להיזכר את מה עוד כתבנו, סטיבן ג'רארד מול ווסטאם, בגמר הגביה, ברקאמפ מול ניוקאסל, הגול הכי גדול, הכי יפה שיש.
ברקאמפ אפשר גם ארגנטינה, אבל כן, הרעיון פה גם הוא לא לקחת רק את הדברים הכי יפים, או הכי דרמטיים, אלא גם עם סיפור.
נכון.
לנסות למצוא עוד דברים שאפשר להגיד מעבר לזה, ואנחנו נתחיל. ואנחנו לאט לאט נראה, אולי נרחיב את זה, אולי פתאום נעשה גם לזה מישהו גול של ישראלי.
החלום
אולי...
שלי זה לוגסי, להביא את לוגסי.
אוקיי.
Okay. אם הוא שומע אותנו.
אז אני חושב שנביא אותו. רוברטו קרלוס מול צרפת.
נכון.
מסי חטאפה.
מסי חטאפה, גם באופן אישי, אני לא אשכח לעולם איפה הייתי, כשזה קרה,
אני עדיין לא מאמין, אני עדיין לא מאמין זה קרה. שקרה אשכרה גול כזה. אבל אולי גם נעשה מתישהו את מרדונה, אבל מהצד האנגלי.
מהצד האנגלי.
רק האנגלי. נביא את ליניקר.
יאללה. האמת, יכול לעזור לנו קצת בזה.
הוא יבוא.
אז אם יש למישהו רעיון, גם לציין את הגול, וגם למה.
בוא נעשה גם ככה, אנחנו קוראים לזה הגול שהיה.
נכון.
אז לעשות, כדי שנוכל למצוא את זה, או לתייג את הפודיום, או את אופמן או אותי בטוויטר, או לשלוח לנו, או שלעשות איזה השטג הגול שהיה, כך שנוכל ללחוץ ולמצוא את ההצעות שלכם. וזהו, ויהיה כיף, ונעשה הרבה כאלה.
בכבוד, ולשמוע את השדרים גם בשפות, אז אנחנו שמענו פה ארגנטינאים. אגב, מה שמעניין, רציתי להביא סאונדאפ מקסיקני, ששבר של שדר נשבר.
בטח מחקו את זה ביוטיוב.
לא. ואז מסתבר שהשדר המקסיקני ששידר, שמענו אותו משדר את הגול של רפה מרקס, הוא שידר את זה לרשת אמריקאית. ולכן הוא היה מחויב להיות מאוד אובייקטיבי, כי הצופים הם לא רק מקסיקנים.
וואלה, בטח היה לו קל.
לא, זהו, אז...
זה כמו שאתה משדר בוקה ריבר,
וצריך
להיות אובייקטיבי.
אז דיברתי עם מאיר לזוביק השבוע המקסיקני, והוא הסביר לי את כל העניין הזה, כי אמרתי, בוא נה, איך הגיוני שהוא כל כך, הוא צועק את הגול של מקסי, כאילו הוא ארגנטינאי. זו הייתה מחובתו, וזה היה לו באמת מאוד קשה. אז גם העניין הזה, בטח באנגלית זה יהיה יותר קל, הטקסטים של השדרים בהרבה מאוד מקרים מאוד מעניינים, בטח בדיעבד, בגול של זידן יש כמה כאלה, אז זהו, אם יש לכם רעיונות, תביאו, וצריך שהגול יהיה באמת גדול, היסטורי, עם השלכות לפה לשם, עם גיבורים, טרגים ולא, וננסה לעשות את זה הכי טוב שאפשר.
אדיר, נניתי מאוד, ונבסטן 88 אולי אפשר.
נכון, אבל...
נביא את הסף.
יפה.
אופמן, תודה.
תודה לך, אורן.
היה כיף, תודה, באמת, עשית הכל, כל רכבת, כל מעגל הרגשות, כרגיל שאתה מגיע, שמח שחזרת, אוהב אותך מאוד, יאללה, נמשיך. ולפני שניר צדוק ואורי שטרנבך מגיעים כדי לדבר על כדור בצורה אחרת, הפרק בשיתוף החברים שלנו מזרני פנדה, מותג העונן הגדול ביותר מוצר השינה בישראל. עם פנדה אתם חוסכים את החנויות, את הפקקים, את הדוחק, ואתם מזמינים הביתה, וזה מגניב וקטן, ונכנס בכל מקום, ואיתו פוף, פותחים גדול וכיף. והכי טוב, יש לכם 100 לילות לישון על זה. 100 לילות לישון על המזרן של פנדה. אתם יודעים כמה זמן זה? זה מלא זמן. ואם לא אהבתם, אתם מקבלים את הכסף חזרה. עד כדי כך, פנדה מאמינים שכן תאהבו את המוצר. הם מאמינים בו. לפנדה יש גם קריות היברידיות שיש לי, ומצעים שיש לי, ומזרנים שיש לכלב שלי, באמת, ועוד דברים. וכל זה, קוד קופון POD מקנה לכם הנחה, גם על מה שיש כבר הנחה באתר פנדה. אוקיי, pandazzz.co.il, אז יאללה, אנשים ממשיכים לשלוח לנו הודעות, גם כאלה שהתארחו כאן, שהם רכשו מוצרים של פנדה ומבסוטים עד הגג, אז יאללה, נצלו את מעמדכם, כעצולי הפנדה, תסתערו על הקווים, pandazzz.co.il, ותנו בראש. אהלן ניר צדוק.
היי, שלום.
שלום לאורי שטרנבך.
שלום וברכה.
מה העניינים?
שורדים, שורדים אחרי משחקי לילה קשים.
לי תמיד אומרים, אנשים שפוגשים אותי לפעמים אומרים לי, בוא'נה, אני שומע את הקול שלך, אתם שאני שומע את אשתי, ולא, לא, אז בוא'נה, אני שומע בלילה את הקול שלך, אתם שאני שומע את הילדים שלי ואת אשתי, וביחד, השבוע שמעתי אותך פעמיים גם.
פעמיים?
כן?
זה, כן, זה סג.
לא, בשעות שאני לא שומע...
קשות.
לא,
היו, היו משחקים, גם קיבלנו משחקים
בשעות
טובים.
בשעות שאני לא שומע אף אחד, כן, זה יתרון שלך, ממש.
כל עצומת לב.
ניצחת את הליג פס, תגיד לבוסים בערוץ. גרמת לבן אדם, גרמת לבן אדם להתנתק, לא להתנתק, כאילו, אבל לבגוד בליג פס, בגיים פס, בפוטבול קוראים לזה גיים פס, עם ערוץ הספורט, היה כיף. בוא רק תספר לנו, בדקה שוב, אנחנו, הפרק הזה כנראה עולה ביום רביעי, במאנדי נייט שידרת את קבוצתי הלכאורה האהובה, הצ'ארג'רס, שהם לא, הם אהובים עליי רק כשהם מובילים את הבית.
רק שמנצחים.
כשהם מובילים את הבית. רק סתם, אפילו לא על המשחק, על הקטע שהיה שם עם הברקים וזה, שאתה מעניין.
זה היה מסוג הדברים שאתה בא למתכונן למשחק, ואז הורגים אותך באיזה דילי של 40 דקות, בונים לך אצטדיון של 5 מיליארד דולר, שקיעו בזה האצטדיון כמובן הכי חדיש בליגה,
כמעט איכשהו... חדיש.
למה כמעט?
כבר עקפו אותו.
כבר עקפו. אוקיי.
אז... למה, מה, מה, הרמז אחריו?
לא, הרמז זה אותו אצטדיון.
גם, בו זמנית, כן.
נכון,
אני חושבת שזה היה באיזה.
לא, זה לא היה בווגאס, זה היה בלוס אנג'לס.
נכון, ואני גם רציתי להגיד ווגאס, אז בסדר.
כל הבלבולים האלה, אבל... אמרו על, על סופות ברקים, כמובן יש גג לאצטדיון, כן. אבל השאירו את הצדדים פתוחים, לתנועה של רוח, אתה מדבר עם חבר באלה, הוא אומר פעם בעשר שנים זה קורה, בדיוק נופל על המשחק.
הקטע הזה שלנו על הפוטבול פה מגיע אחרי קטע עם אופמן, ולכן יש איתנו כמה, אני מניח, אוהדי כדורגל שפשוט לא יכולים להחליף כי הם עדיין נוהגים, ואני רציתי
הם
דווקא...
הם שבועים.
לא, אז רציתי דווקא למסד, עכשיו שאני חושב את זה, אני צריך למסד איזה פינה, כשאנחנו עושים שלושתנו, על מה ניר צדוק ואני נגיד, היינו אומרים בפרק הכדורגל אם היה קטע כזה, נכון? היינו, נגיד, זה היה בית בסמי אופר, וזה...
יש איזה קטע עם הגג בבלומפילד.
לא, הגג בטר... שאין גג. שאין גג. היה קטע על הגג בטר... טרנר בבאר שבע, והיה לנו קטע עם שלטים אלקטרונים בדוחה.
זה לא עולה 5 מיליארד דולר.
לא, מה היינו אומרים?
אם ברקים משמשים משחק בדוחה, אתה אומר, טוב, זה רק הגיוני.
עבר 5 מיליארד דולר אי פעם דרך הכדורגל הישראלי, בסך הכל בכל השנים, לא נראה לי.
לא בטוח שזה.
לא רשמית לפחות.
אולי בסינגפור, זהו, בשחור יכול להיות. אז ככה, מה שנעשה, עבר...
אבל חייבים להגיד ברכות. אחלה קבוצה, צ'ארג'רס.
כן, אבל חכה. אין דוד רוזנטל מוואלה, שהוא גם אוהד פוטבול גדול.
אבל של הפייטריאטס.
אהב, בוא נגיד, עבדתי בוואלה המון שנים, והמשפט היחיד לדעתי שעשיתי שם, והוא אהב, היה זה שאמרתי על הפוטבול, שהצ'ארג'רס הם יכולים לנצח את הקבוצה הכי חזקה בליגה בחוץ, באותה קלות שהם יכולים להפסיד לקבוצה הכי חלשה כשהם מארחים אותה, ואגב, בית זה, גם מתי שאני צריך לדבר על זה, למה לצ'ארג'רס אף פעם אין ביתיות, לא משנה כאילו מה הם עושים?
אין להם מועדים.
אבל כן, זה, כאילו אני היחיד, ולכאורה, אני גם אפס בזה, אבל בואו נדבר, נעשה ככה. עברו 4 שבועות, שזה פעם היה רבע עונה, ועכשיו זה... לא בדיוק רבע כבר,
23
אבל... 23 נקודה. כן, אבל לפני זה היה פשוט משחק שצריך לדבר, וניר כבר משבוע שעבר ביקש לקנות משבצת שידור.
נכון.
זאת גם ההזדמנות להגיד שהפרק הזה בשיתוף nirtzadok.com, אתר הפוטבול הכי טוב בארץ בעברית, ואולי גם בעוד כמה שפות, אולי ב-100 שפות בוא נגיד. ניר, אתה נותן לי 100 שפות בעולם? nirtzadok.com, יש שם את כל הסיכומים, טורים, אורי לפעמים כותב שם, אני ממש ממש לפעמים כותב שם, אז פשוט ניר, איך מתחברים? nirtzadok.com, ודרך שם אפשר להתחבר, לעשות מנוי.
תלמידים עברית, כן.
לעשות מינוי, אנחנו אומרים מינוי, נכון?
מינוי.
בארץ אומרים מינוי. לא מנוי, מנוי זה הכדורגל, זה
הנה. לא, מנוי זה האדם.
אוקיי, אז לעשות מינוי, ומקבלים שם הכל, לפעמים גם יש בונוסים של בייסבול ודברים וכל זה, ממליץ מאוד. ויאללה, אז בוא נתחיל מככה, בוא נתחיל מככה ניר.
בוא נתחיל מאחד,
בוא נתחיל מככה.
אחד מהמנויים של האתר,
כן.
ביל בליצ'ק.
כן.
ש...
והבן שלו.
כן, הבן כן, שלו.
כן, ותדבר למיקרופון גם בפרק פוטבול איתי מבקש.
הבן שלו תספור את...
מה זה?
אלי אוחנה, תספור לא, זה... את פנקיסט רוסי.
זה הבן הרבה, אדם הזה
זה
הפך...
זה הרבה יותר מפחיד באלי אוחנה.
הפך לאייקון אחרי המשחק כן, הזה.
עם הלשון, מה הוא עשה שם?
כל התמונות.
יש מוזר כזה קצת.
הוא מאוד אבנקשס. אגב, הוא נראה כמו משהו שיצא מהביצים של בליצ'ק.
נכון, אין ספק. אבל... אני, אתה יודע, המשחק הזה הסתיים בביתה שפגעה בקורה, 56
בדונק.
ירדים, כן? ואני, זה קצת לא התיישב לי מה שראינו עד השלב הזה במשחק, כי לי נראה עם הבחירה של בליצ'ק ללכת על מסירה כמעט אופן מוחלט, זה מצד אחד הגיוני, כי נכון, הגנת ריצה של טמפה מעולה, וגם הגנת מסירה של הפנים.
אין להם.
אבל היה פה איזה משהו גם של כאילו מול בריידי, אני אנסה להראות שיש לי פה איזשהו... המשכיות, זה יהיה המשחק שבו אני אמיס על מק ג'ונס יותר ממה שהמסתי בכל המשחקים הקודמים, ודווקא כשהוא הגיע לסיטואציה של דאון רביעי ושלושה ירדים, ביתה 50 ירדים בגשם עם בועט שהוא כבר קצת איבד מהכוח שלו ברגל, וגם אם אתה מצליח, אתה עדיין משאיר לבריידי הזדמנות להיות בריידי ולהפסיד לבריידי, כאילו זה הכי נראה לי מכה של בליצ'ק יכול לבקש לעצמו. לא כך הבנתי את ההחלטה הזאת, כאילו הוא הלך עם ג'ונס, כל המשחק, ברגע שבו היה צריך לעשות ממש את הבריידיזציה לג'ונס, ולהאמין בו לגמרי, הוא קצת עשה אחורה פנה, הסוף הזה היה קצת, אתה יודע, ציפיתי שיהיה שם...
אנטי קליימקט.
אבל ניר, אתה אמרת שזה ככה יהיה.
ציפיתי, נכון, ציפיתי שיהיה איזה, אתה יודע, מסירה של בריידי לטאצ'דאון מנצח, אספשן של בריידי בסוף, משהו שישים אותו בתור המפסיד האולטימטיבי, המנצח האולטימטיבי. מה שקרה פה זה שחוץ מהתוצאה, שקבעה שניו אינגלנד הפסידה וטמפה ביי ניצחה, לא היה פה... בליצ'ק עשה הכי הרבה שהוא יכול לעשות חוץ מחטא הזאת בתור מאמן, מבחינת איך שהוא הפך את המשחק הזה לצמוד. בריידי לא, עם הכי מעט אחוזי השלמה שלו בטמפה ביי, בלי טאצ'דאון, בלי אינטרספשן, כאילו היה שם רק בגופו, ומבחינתי זה קצת חבל שלא קיבלנו פה איזה משהו ממש...
אבל, כן, בוא נפרק את זה חלקים, אולי...
כן, חשוב להגיד, המשחק הזה היה חשוב מאוד לבליצ'ק, וראו את זה כל המשחק. איך יודעים אצל בליצ'ק מתי המשחקים חשובים, מתי שהוא נכנס עמוק לספר מהלכים שלו,
כן, טריק
ומשתמש בטריק פלייז.
שתי המסירות של מיירס, כי הוא בא להגיד לבריידי, אני היה הכי חכם שאני יכול מולך.
תמיד הוא מוציא את זה במשחקי פלייאוף מול בולטימור ובשנים קודמות. היה לו מאוד חשוב לנצח. דווקא אני חושב שההחלטה הזאת מראה, כן, הוא מכבד את בריידי והוא אומר, אתה תקבל את הכדור, אבל כן, אני הולך על הניצחון פה ועכשיו. בניגוד דווקא לטרנד שהולך אצל מאמנים אחרים בליגה, יותר האנליטיקס וללכת על דאון רביעי, שראינו את זה לאורך כל הסוף שבוע האחרון. הוא אמר, אני הולך הפוך על הפוך, ואני חושב שאני יכול לנצח.
מה אתה היית עושה?
אני לא הייתי בועט, הייתי הולך על דאון רביעי. זו הייתה החלטה מאוד קלה ללכת על דאון רביעי.
הוא האיש שהתחיל עם ללכת על דאון רביעי, כשאתה לא, וואלה, זה לא טריוויאלי ללכת על הדאון רביעי.
הלך על דאון רביעי עמוק בשטח שלו מול הקולץ בזמנו.
פורסנטו, נכון, שזה היה כאילו, דיברו על זה, זה היה לי זוכר, אני זוכר שראיתי את המהלך הזה, את הפורסנטו נגד אינדיאנפוליס, וזה היה כאילו, וואו, מה הוא עושה, המופרע הזה, במדן אני בקושי מעז. אז בריידי, בוא נפרק את זה, אז כן, לבליץ' שקבר לו זה היה חשוב, ניר אמר זה יהיה צמוד, אני חשבתי זה יהיה קצת פחות.
אני חשבתי שזה לא יהיה צמוד, אני חשבתי שבריידי והם קבוצה יותר טובה טמפה ביי, ואיכשהו בליץ' שקצליח להרוג את המשחק.
היית אבל שהוא היה בן אדם, כי אני לא יודע אם זה בגלל, תמיד קל להסביר את זה, כי הוא התרגש, למרות שאנשים לפעמים יש משחק פחות טוב, כי הוא פחות טוב.
מי, בריידי?
כן.
אבל בוא רגע נדבר על זה.
היו פה שלוש מסירות רק ברבע הראשון שהוא פספס בגדול, תופסים פנויים. ואז אתה יודע, עכשיו, בגלל שזה היה נגד ניו אינגלנד, אחרי ככה בזמן, אז אתה יכול להגיד, זה כי זה היה נגד ניו אינגלנד, הוא בטח התרגש. אבל לפעמים יש משחקים פחות טובים.
לא, ההגנה, את האמת, בליצ'ק הכין לו תוכנית משחק נגדו, ההגנה נתן לו כל כך הרבה לוקס, כל כך הרבה הגנות, הזיז כל הזמן.
וגם הצליח להלחיץ אותו קצת, הצליח להגיע אליו, מה שהרמס אפילו לא הצליחו כמעט.
נכון, ראינו הרבה דברים שעשו נגדו שהוא לא רגיל אליהם, וגרם לו לחשוב אחרי הסנאפ. בדרך כלל בריידי מאוד אנליטי ומצליח לקבל את ההחלטות שלו לפני הסנאפ, הוא יודע לאן אני הולך, איך אני הולך, ומה אני עושה. פה הוא היה צריך קצת לחשוב יותר, וכשאין לך את גרונק, ואין לך את כל הנשקים מסביבך, אתה צריך לשחק עם פורנט מהבקפילד שיתפוס מסירות, ולא ג'יו ברנארד, זה קצת גורם לו לחשוב קצת יותר.
זה כאילו קצת, המשחק הזה, רק כשנכנסתי יום לפני, יומיים לפני, אחרי שהקלטנו, ואז גם שמעתי פודקאסט על המשחק הזה עם וויקרשם, זה שכתב את הספר על שושלת הפטרוס, שבטח יהיה אצל ניר בערך בעוד ארבעה ימים יגיע אליו, משהו כזה. יש לך אותו כבר, סליחה. מה, הוא עכשיו יצא, לא?
לא, מה, זה דיינסטי?
לא, 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 הספר החדש של סט וויקרשם שעל הבלגן ביניהם.
עכשיו יצא, זה לא רק הבלגן, זה כאילו בכלל, זה גם על ה-20 שנה האלה. אתה רק קולט באמת עד כמה היה מיוחד מה שקרה עכשיו. זאת אומרת, מה בעיניי כאילו קצת פינצ'ר את זה, בדיעבד, לפני המשחק, לא בדיעבד, לפני המשחק, שכאילו היה הפרשי כוחות גדולים, פערים, אוקיי? אם הייתי יודע שככה יהיה המשחק, הייתי מתרגש קצת עוד יותר, ושמע, אתה מסתכל על זה.
הם לא כאלה גדולים, הם לא טובים השנה.
רגע, הם התחילו שנה שעברה גם שאף אחד לא האמין שהם יגיעו כזה רחוק, הם היו ווילד קארד, לא, הם לקחו סופרבול מווילד קארד, לא, אני לא טועה.
נכון.
הסיינטס היו זה.
כן, ממקום שישי.
אתה, שמע, זה חתיכת דבר, זה חתיכת דבר, אתה כן מסתכל על בריידי בפוקסבורג, ואתה אומר, זה לא כמו מישהו שהרי בארץ פה, או בכדורגל, איזה, אנחנו רואים מישהו שש שנים בקבוצה, ואז הוא משחק נגדה, וואו, איזה מדהים, איזה פה, איזה שם.
איך הוא חגג מולה.
איך הוא קשור לקבוצה, סתם אלטמן בהפועל, איזה קשור, אפילו זהבי במכבי, 3.5 שנים הוא היה, כן? פאקינג, 20 שנה.
והם לא עשו מזה עניין, אתה יודע, ציפיתי להרבה יותר, אפילו
אבל
השידור...
אבל בליצ'ק כזה, לא?
לא, זה... אני לא מדבר על... אני מדבר גם על השידור ועל הכל.
תראה, לפני זה היה טרימט כזה.
הם שמו בהתחלה, הייתה גרפיקה של שישה גביעים שהם לקחו ביחד. עכשיו זה, הרי זה, מה כל הקטע המשחק הזה היה? כאילו להגיד, יש היסטוריה, וההיסטוריה הזאת היא לא משתנה, גם אפילו שאנחנו רואים כבר שיש גבי השביעי.
כן,
זאת אומרת, בריידי כאילו היה צריך להוריד, היה צריך להוריד אחד מהרזומה של בריידי, בשביל לחבר בינו לבין בליצ'ק, שם אותם במסך מפוצל את שניהם. כאילו, הטכנולוגיה של המסך מפוצל, מי שהמציא אותה, המציא אותה בשביל הרגע הזה, בשביל לשים את בליצ'ק, לאחד את שניהם אחרי שהם נפרדו. אני חושב שהיה פה הרבה גם, זה לא היה ריב נורא גדול, אני חושב שהיה מאוד פיוס במשחק הזה. איזושהי... אני חושב שהיה טוב גם שבריידי חזר לניו אינגלנד, ולא שניו אינגלנד בא לטמפה ביי.
זה היה את האווירה שונה.
יש גם עניין בלחזור למקום שבו היית, אתה יכול פתאום הכל מזכיר משהו, יש הרבה יותר עמוק שזה נמצא בניו אינגלנד, גם אתה יכול לראות איך הוא מתקבל.
אוהבים אותו עדיין.
לא, אז הוא קיבל את הבוז כשהם עלו לשחק.
בסדר.
אבל זה היה כזה קצת מין, אתה יודע, כאילו אנחנו חייבים לגלל.
לא, ספורטיבי, כן.
זה יהיה מביך אם אנחנו גם נעודד אותו עכשיו, בכל זאת יש לנו קבוצה, שממשיכה לשחק גם בלעדיו.
אנחנו לובשים את המדים שלנו.
הגיע לאצטדיון, הם הריעו לו, באופן מתבקש. אני חושב גם באיזשהו מקום, ברגע שהם פגשו את בריידי, זה פעם הראשונה שהפרידה הזאת כאילו קיבלה איזשהו ביטוי ממשי. זאת אומרת, שנה שלמה,
זה עצום.
היא לא הייתה קיימת באמת, כי אתה אומר, טוב, הוא לא איתי, אבל אני לא רואה אותו מולי
בלגדים
אחרים. הוא מנצח, והוא לא מנצח אותי. פה פתאום אתה רואה אותו בניו אינגלנד עם מדים אחרים, תוקף בכוונה להגיע לאנזון שלי, הוא תוקף אותי. וזה היה באמת, לדעתי, הפעם הראשונה אולי שהרגישו שבאמת זה נפרד.
זה התייחסו לזה כמו לביזנס, ואת ראית את זה במיוחד שהוא שבר את צי הירדים. רצו לה לעשות איזה מחווה קטנה.
זה היה קצר מאוד.
זה היה
הכיתוב פשוט... על השלט
היה האלקטרוני. הכיתוב על השלט, הביאו לו את הכדור, השופט הביא לו את הכדור משחק, ראו את זה בלוויין, הביא לו את הכדור משחק, אמרו, אתה רוצה לעשות איזה משהו, פשוט זרק את זה לסיידליין, יאללה, בואו נמשיך שחק.
כן, זה פשוט מדהים, אגב, זה קורה מול, באצטדיון גם שלהם.
כאילו תכננו את זה.
הרי זה כן, כמה שאי אפשר לדבר על זה שבריידי ועל המשחק האחרון שלו, אנחנו כבר שש שנים אומרים את זה בערך, הגיוני לחשוב ששתי הקבוצות האלה לא ייפגשו, כאילו רק סופרבול הרי יפגיש ביניהן,
נכון.
ולפי הסדר של המשחקים הגיוני שעכשיו יעברו שנתיים או שלוש אפילו, או
ארבע שנים.
נכון, ארבע, אלם כן זה אתה...
עכשיו לפי הסדר של 17 משחקים, אז אתה...
יש עוד סיכוי קלוש.
קלוש, כן, אבל זה לא יקרה.
אז יכול להיות שזה באמת עכשיו, סליחה שאני חוטב ואומר שאולי זאת הפעם האחרונה שהוא בפוקסבורו, הוא גם היה כן, הוא היה נראה נרגש.
התייחסו לזה בכל מקום, כאילו, זו הפעם האחרונה.
לא, הוא היה נרגש גם, זאת אומרת, גם ברעיון בסיום, אז ירד גשם, לא ראינו... עכשיו, ובואו נדבר מבחינה מקצועית הרי, זה היה... היו לבריידי סופרבולים שהוא לקח, סופרבולים. שהסטטיסטיקה שלו, אתה אומר, בסדר, כאילו, לא היה זה, היה לו
כמה... הוא יודע לנצח.
רייטינג של 50... בדיוק, הוא עשה, תראה, הוא עשה 22-43.
ככה הוא גם מגיע לניו אינגלנד, כאילו, אמרו, מי זה הבן אדם הזה שניצח את אלבמה במישיגן, פיגרו ב-14 נקודות, הוא יודע לנצח.
כן.
הרי הוא לא הגיע בתור זה שבונה, הוא ראית את המקשות הזה שלו בקומביין, מי זה השמרמן הזה, כאילו. הוא לא הגיע על תקן שזה ספסימן תקפי, אנושי, זה בריון. הוא יודע לנצח, וגם פה הוא ניצח, והיופי זה שתומע, כדור, הרי יש ל-NBC את האינפוגרפיקה הזאת, שאלגוריתם כזה שמודד לא רק את המרחק של הביטה, אלא גם מאיזה מרחק היא טובה. זאת אומרת, אם זה 56, וזה נכנס, אומר לך, היה גוד גם ל-57. פה היה איזה גליץ', כי לא יודע אם שמתם לב, היה כתוב גוד פור 56, אבל זה לא נכנס, הטווח הוא 56, וזה לא נכנס.
מה לעשות, פגע בעמוד בדרך.
לא, זה מחושב גם לדעתי מרחק והטיות של זה. מישהו הוציא את זה משם. מי הוציא את זה משם?
רק בריידי.
אדם שיודע לנצח.
רק הוא.
רק בריידי, כן.
ומק ג'ונס, שיש בי, בוא נגיד, יש ביקורות סותרות, זאת אומרת, מצד אחד באמת משחק ממש ממש טוב שלו.
מה סותר? היה משחק מצוין.
מצד שני, לא, מצד שני, לא, הסותרות, רגע, באתי להריב.
הייתה לו טעות אחת כל המשחק, המסירה הזאת, מה לעשות, הוא לא מהומס, והוא לא...
היה לו 19 מסירות,
השלמות רצופות. 19 השלמות רצופות, וגם ראית שהם התחילו את המשחק.
שזה משווה את השיא של בריידי.
התקפות מאוד מהירות, ומאוד, אנחנו ניתן לכם את זה בפרצוף, אנחנו באנו לנצח. ו...
לא, הטקטיקה של מקדניאלס הייתה טובה
הוא
מההתחלה.
הוא לקח על עצמו המון, הוא שם עליו המון על ג'ונס, בתור, בקטע של, אני מאמין שאתה יכול לעמוד בקצב של בריידי, ואני גם משתמש בצמדה הזאת כדי, כאילו, להרים אותך, וזה, אתה יודע, בסוף בעיתה שאפשר היה ללכת על מהלך.
לא, אז על זה כאילו הביקורת הייתה, היא לאו דווקא על מק ג'ונס, אלא האם לא סומכים עליו באמת כאילו לעשות את הדבר הזה.
אני לא חושב שזה עניין של לסמוך עליו, אני חושב שהם סומכים עליו, אחרת לא היו מסלקים.
בליצ'ק כנראה חשב שיש לו 0.2% יותר ינצח אם הוא ייבא את הכדור, וזה בסדר, לגיטימי, אפשר לא להסכים עם זה. זה לא חושב שזה אומר משהו על ג'ונס, זה אומר אולי משהו זה שמערכת פולק.
שמים את הכדור שלו בידיים כל פעם, ראו את התוכנית משחק.
אם לא היה סומך עליו, הוא לא היה מגיע למצב ש-46 מ-54 מהלכים הם מהלכי מסירה.
נכון.
זה...
צריך גם לתת... כן, הערכה למה שריצ'רד שרמן עשה במשחק הזה. השחקן הגיע ביום...
מה זה?
זה הגיע ביום רביעי, הוכתם, לא התאמן, לא היה במחנה אימונים, לא כלום. פותח ומשחק...
אחרי שנפצעו עוד שחקנים.
כן, נפצעו להם כמה.
פותח במשחק, משחק בסדר, תשמע, הלכו עליו די הרבה, הם תפגטו אותו.
הוא כבר ריצ'רד שרמן 2 כזה, סיניור.
כן, הוא לא אותו שחקן שהיה פעם, אבל הרבה כבוד, צריך הרבה כבוד על מה שהוא עושה
שם. מצא עבודה, הגיע הזמן. שמחים בשבילו.
בסדר, זה לא היה קל. עוד משהו על המשחק הזה, או שנתקדם קצת? בואו נתקדם.
אפשר להתקדם.
אוקיי, אז מה שנעשה עכשיו זה ככה. אז באמת עבר 23% ניר? יפה, וזה רגע הגול.
אני יודע.
רגע הגול...
23.2. מה שדיברת עברו עוד שברי אחוז.
כן, עוד טיפה. לסכם מה שראינו עד עכשיו, מה שנעשה זה... אורי שים מול ניר, כי הוא בזה, על טבלת הבתים. נעבור בית בית רגע, ורק תגידו לי מה קופץ לכם. אוקיי, יכול להיות כאילו מאזן מפתיע לטובה.
נתחיל מה-NFC?
או מאזן מפתיע רע. אצלי זה מתחיל, אני ב-ESPN, זה מתחיל עם מה-FC הרשימה.
נתחיל מבאפלו?
אתה לא חייב באפלו, מה שבבית הזה מקפיץ אותך.
הבית הזה מקפיץ אותי מיאמי.
אוקיי.
שאני חושב שאחרי שנה שעברה, חשבנו שהם נמצאים רק במגמת עלייה, הדרפטים הטובים שהם עשו, צירפו רסיברים טובים, ההגנה הייתה שנה שעברה מצוינת, וגם התחילה את זה השנה לא רע עם העיבוד שהם קפו בניו אינגלנד, ובכל זאת רואים שלושה הפסדים רצופים,
אחד על
מוחלטת
אפס.
מול באפלו, כן. טוע נפצע,
הפציעה אני חושב שינתה הרבה, כי מה לעשות, ג'קובי בריסט הוא לא, גם אם טוע הוא לא עומד בציפיות, בריסט הוא לא טוע.
כן, גם, אבל גם בשבריר שהוא שחק מול באפלו זה נראה מאוד בעייתי, גם את הבעיות האמיתיות של באפלו מעבר לקווטרבק אולי, זה קו התקפה, שבאפלו הגיע להם מאוד מאוד בקלות, ממש פירקה אותו עוד לפני שהיא שברה לו איזה צלע או שניים, ומיאמי מאוד מאכזבים, אני חושב שזה קצת שינוי כיוון, שלא חשבנו שלנו שם רק בכיוון של גדילה, ואמרנו שהבית הזה הוא מאוד פתוח, כן. אולי יש בו מקום לתחרות.
אמרנו, הפטריות לא נראים כמו המאזן שלהם, הם נכון. נראים הרבה יותר טוב, ההגנה... לחלקים, ראינו אותם מול הסיינטס, שזה הייתה...
שני הפסדים צמודים למיאמי כן. ולטמפה ביי, נכון. היו יכולים להיות 3-1.
נכון, באותה עמידה.
בסדר, והניצחון שלהם מה זה על הג'אטס?
על הג'אטס, כן.
ג'אטס, ועל זה
קווינסון. הג'אטס ניצחו אבל.
ניצחו? כן, בהערכה, פעם ראשונה...
נדבר על הג'אטס, כן.
כן, אפשר לדבר, אין מה להגיד יותר
לא,
מדי.
לא, לא חייבים.
אפשר מיימי... להגיד ששתי דקות לסיום הרבע השלישי, הגענו למצב, סוף סוף קיבלנו את מה שזק ווילסון אמור לעשות, ראינו כן. מסירה ארוכה אחת לכל, 54 ירדים.
תוך כדי תנועה.
מסירה מדהימה, ואחר כך זה כאילו נפתחו לו הצ'קרות, אמרו, רגע, באדם מסוגל לעשות את זה. שמה? אנחנו התקפה שעשינו 0 נקודות נגד דנבר שבוע שעבר, שעשינו 6 נקודות נגד ניוינגלנד שבועיים קודם, פתאום באדם הזה מייצר ב-15 דקות, 4-5 מהלכים של 60 ירד היה לו טאצ'דאון לקורי דייביס, ועוד אינטרפירנס שהוא הוציא, עוד מסירה ארוכה, כאילו פתאום, יאללה, אתה יודעים, נמאס לנו שמסתלבטים עלינו?
לא, אבל...
אנחנו יודעים לעשות את זה.
הם היו שם כל הזמן, במשחק הזה, זאת אומרת, ראיתי את זה אצל סגל ומיכאל אח שלו, שהוא פריק פוטבול עוד קולג'י, יודע, הוא אמר בתחילת המשחק, שהיום הג'אטס מנצחים, שמע, זה באמת מדהים שהוא תפס את זה, אבל... נכון, אבל הם היו שם כל הזמן, זאת אומרת, זה לא היה, באו וגנבו וכל זה, זה היה יפה.
לא, הם היו ביתרון והם כמעט...
עכשיו לגבי מיאמי, אז באמת ההתקפה, יש לה 62 נקודות, כאילו, בארבעה משחקים.
התקפה מאוד
מאכזבת. ואני חי הכל דרך הפנטזי שלי וזה, אז עשיתי טרייד השבוע שאני מאוד מצטער עליו, לקחת את גסקין, הוא עושה 0.3 נקודות פנטזי, זה אומר זה 3 יארד.
כן, המשחק ריצה שלהם הוא לא משהו לכתוב עליו.
מה זה לא משהו לכתוב עליו?
ניר אמר, הקו התקפה שלהם הוא באיזשהו שלב הוא דופק אותם בצורה רצינית.
ויש לנו את באפלו, שבאפלו עם שתי ניצחונות על האפס.
השבוע זה הסיפור.
אחרי ההפסד לפיטסבורג, שהוא גם...
שוב, זה נגד, תלוי, שים לב מי היריבות.
נכון, אבל יוסטון ומיאמי, כן, אבל בכל זאת נראים כרגע בתור...
ההגנה שלהם מאוד מפתיעה, לא מפתיעה, כי שון מקדרמונט הוא מאמן הגנתי מעולה, אבל הוא עשה שנה התאמות, שבאמת אני ציפיתי ממנו לעשות עוד שנה שעברה, הליינבקרים משחקים מעולה, והם מצליחים להגיע לקווטרבק, משהו שהם לא הצליחו לעשות בשנה שעברה. הנה המבחן האמיתי.
פייבוריטים לסופרבול אולי מה-AFC?
כבר ה-AFC בטוח. המבחן האמיתי ביום ראשון, הם סנדי נייט מול הצ'יפס.
כן.
מבחן?
הם ישימו 60 נקודות
ונעבור לבית המערבי ותספר לנו על סוגרת הטבלה
על הצ'יפס. תשמע, ההגנה לא מה שפיללו לה.
בוא רק רגע נספר, כי אולי יש כאלה 2-2 הם, ובוא נקריא את הבית, אז קודם לא עשינו. יודע מה, נעשה זה, באפלו ב-3-1, כל השאר ב-1-3, וב-AFC West שעברנו, הצ'ארג'רס עם 3-1 במקום הראשון, לס וגאס איתם ביחד במאזן, גם ברונקוס דבר. גם, וקנזס סיטי שתנצח את הבית עם 2-2.
הם עדיין יקחו את הבית לדעתי, כמו שאמרת עכשיו. ההתקפה יותר מדי טובה. אם לא עיבודי כדור שנדירים...
אבל משעמם להם, נו, משעמם
כן,
להם.
כן, בדיוק, עם עיבודי כדור הנדירים האלה, הם מנצחים. נגד הצ'ארג'רס,
הם היו שמים... מרוחוקים מהלך אחד עם 4 עיבודים יותר.
כן, הם שמו נקודות כל הזמן, והם שמו מעל 440 יארד.
7-8 דרייב, הם הגיעו קרוב מאוד לאנזון, ועדיין הפסידו.
הצ'ארג'רס זאת הקבוצה, אמרתי לך כבר, הכי לוזרית בסוף. באשכרה אליהם, 4th and 5, הולכים על זה, הולכים 4th and 10, הולכים על זה. זה לא יצליח ככה.
זה ההבדל.
הם כרגע ראשונים ב-FC. קבוצת פלי אוף.
זה ההבדל בין אנטוני לין לברנדון סטיילי.
כן, סטיילי ממש מצליח שם, ואגב, מי שהביאו אותו, זה היה הרגשה שהם ממש גם הולכים עולים עליו גם מול האוהדים, עשו את הסרטונים האלה שהם לא עשו עם מאמנים אחרים כזה, של כאילו מאוד משפחתי וסטיילי וקואוץ' סטיילי וכל כך הזה, כשקוראים לך להקיק ישראלי, אבל אמריקאים ממש אוהבים את זה. אקלר, כל עוד הוא יהיה בריא, תשמע, הוא מדהים, ממש
הוא
מדהים.
הוא שחקן
ממש.
לא סתם, כל הזמן הזכירו את זה בשידור, גם פאונד פור פאונד, זה היה כאילו שלו.
אבל שהוא, הוא, תקשיב,
מי
הוא,
שראה את ה...
אני מבין, פציע מאוד. פאונד פור פאונד.
נכון,
פציע מאוד.
נכון.
וגם במשחק הזה, גם במשחק הזה הוא יצא ונכנס.
אבל יש עומק יותר, בניגוד לשנים קודמות, יש את ג'קסון ואת ראונטרי, שהם בסדר גמור. הקו ההתקפה, רוקי ההתקפה עד עכשיו בעיניי, אולי חוץ מג'מר צ'ייס, ראשון סלייטר, הטאקל השמאלי של הצ'ארג'רס, באמת נותן עונה אדירה.
ויש את איזה שעשת האינטרספשן, ברח לי השם עכשיו.
לא, אני מדבר על רוקי התקפי.
אני יודע, אני אומר, וגם הוא שם.
סנטה סמל ג'וניור.
לא, יש להם הרבה חבר'ה.
יש הרבה חבר'ה טובים.
אבל הם הצ'ארג'רס.
הם הצ'ארג'רס. הריידרס, אני לא התלהבתי, כולם התלהבו אחרי 3-0, אבל זו קבוצה של גרודן לטוב ולרע.
אתה יודע שהם 3-1? עם פוינטס דיפרנציאל של 4.
כי הם ניצחו בהערכה את בולטימור, במזל. ניצחו את מיאמי בהערכה, ניצחו את פיטסבורג, שזה כנראה לא אומר הרבה.
לא.
בוא נתקדם. לא דבר יוצא דופן.
יש עוד משהו להגיד?
לא, אני חושב שהצ'יפס באמת יעלו, כי בסופו של דבר...
אם הם יצליחו לתקן אפילו חלק אחד בהגנה, או מישהו יתעורר שם, או ימצאו איזשהו פס רש, אז בכלל הבית הזה סגור.
בצפון, אני הכי קופץ לי, ושוב, לא חייבים לעבור על כל הקבוצות, אני אגיד את המאזנים, ואז תגידו רק מה שקופץ לכם, אם קופץ. אז סינסינטי עם 3-1, בולטימור עם 3-1, כולל הזיית, כמה? 65 יארד היה? 66 אולי?
66, אני חושב.
66, כן. בעיטה, קליבלנד עם 3-1 גם, ופיטסבורג ב-1-3. טוב, זה בית מאוד מעניין.
זה בית שתמיד היה מעניין.
סינסינטי מפתיע מאוד.
אני רק רוצה לציין שאמרתי שהם יסיימו במחלוף. לא, מאזן חיובי, לא אמרתי שהם יהיו בפלוף.
וזה גם היה בולד פרדיקשן.
כן, אבל אני עדיין, אני לא יודע אם זה יהיה נכון או לא, זה היה באמת סיכון, אבל מה שג'ו בורו עושה שם, ומי שראה את המשחק ביום חמישי, זה בדיוק למה הביא אותו, ושהוא התראיין אחרי המשחק, שהוא מבין את כל ה... איך המשחק הזה בנוי, ומי ההגנה שעומדת מולו, והקבלת ההחלטות הנכונה, אני מאוד אוהב את ג'ו בורו, ומה שהוא עושה שם.
היה גם יופי של משחק, כאילו יופי שהיה כיף.
הרייבנס עברו סוף כל סוף את המכשול של הצ'יפס, עם ניצחון קריטי עבור למר, אחרת בכלל היו פוסלים אותו וחותכים אותו. ההגנה שלהם לא כל כך טובה כמו שחשבנו שתהיה.
למרות שעכשיו הם גמרו את דנבר.
כן, גמרו, זה היה משחק הגנתי טוב, אבל דנבר עם דרולוק זה לא, ההתקפה שלהם לא משהו לדבר עליו.
ואני חושב שקליבלנד, מה שמעניין, כבר מדברים על הגנות, אז קליבלנד המשחק האחרון נגד מינסוטה, שמינסוטה קבוצה התקפית, נדבר עליה גם, קבוצה התקפית מאוד טובה, התחילה את העונה בצויין, גם אם אפילו שקוק פצוע, אז מטיסון רץ מול סיאטל, וקזנס מאוד מדויק, דרייב ראשון 7 נקודות, מאז כלום.
עצרו אותם.
אז פשוט עצרו אותם לגמרי, וזה בדיוק מה שקליבלנד
הייתה. מה הסגרת?
קליבלנד הייתה רצתה שזה מה שיקרה השנה, שתהיה לה הגנה שעולמת את הקבוצה שהיא בתור קבוצה התקפית, שרצה בעיקר, ואולי לא רוצה להיות בנויה על הקווטרבק יותר מדי, אז יש לה עכשיו הגנה שמסוגלת לנצח גם משחקים נוראים של מייפילד, כמו שהמשחק הזה, גם בלי לנדרי, ניצחה במינסוטה, ניצחון מאוד יפה, קבוצה שיש לה...
בלי לנדרי ובלי אודל.
כן.
בלי אודל, כי הוא לא...
אבל הוא הרג אותו הפעם, נכון, הרג אותו הפעם.
ההגנה טובה, כי הכל מתחיל מהפסרש, וקלאוני נותן מספרים קצת יותר טובים.
מה שאתה מספר שייתן ליד מיילס גארט.
מיילס גארט הוא מפלץ, באמת, אני לא יודע אפילו איך, מה ההגדרה שלו.
כן.
מה שהוא עושה, הוא הולך להיות שחקן ההגנה של העונה, אלא אם דונלד שוב יתעורר מאוחר. גרג ניוסם, הקורנר, זה היה בחירה בול עבורם.
לא, אבל כרגע שחקן ההגנה של השנה זה איוב של דאלס. למה אני שוכח? אני יודע את השם.
מיקה פרסון?
דיגס. דיגס, דיגס.
דיגס?
חמש אינטרספשן.
חמישה אינטרספשן בארבעה משחקים. אבל אתה יודע, זה הכי, זה מה שאתה הכי רואה. איך הוא חוטף את הכדור.
המספרים איזה, אבל מה הסגרת מביא?
אוקיי, אני מקשיח תנאים בגלל זמנים, רק מה שקופץ לכם, ועכשיו אני אפתח דווקא לא בפוטבול, אתם קלטתם? אני עובר עכשיו ל-AFC. קודם כל, ב-AFC North, אני אצטרך לדבר מתישהו על האם ביג בן לפני שלוש שנים סיים, אבל קלטתם מה עם אורבן מאייר?
כמובן, מה...
תקשיב, זה דבר מטורף, לא יודע אם ניר קלט, כי זה לא קשור לפוטבול כל כך, אבל הוא נשאר ביום חמישי אחרי המשחק באוהיו. ויצאו וידאוים שלו...
איזה בחורה
שבבר... לבדנס בבר, לא חשפנית, התחככת בו, והוא עם תנועת יד... ש...
מאוד נגיד, לא משאירה ספק. בוא נע,
פט מקפי, יש אותה תוכנית הזאת.
כן, נכון.
הוא אומר שם דברים שאני לא ידעתי שמותר להגיד. זאת אומרת, אני...
הוא מאוד
לא,
פתוח.
לא, אבל, אבל מדהים שהוא אומר, כאילו, הוא לא מפחד, כנראה, לא יודע
כי
מה.
זה רק משודר ביוטיוב, אין לו... מהבחינה הזאת. זה לא משודר
ממש,
בשום מקום.
ממש מטורף. אז הוא התנצל, מהר, בפני הקבוצה, בפני... כאן, בפני המשפחה שלו.
אני חושב שהוא רצה שיפטרו אותו, הוא רוצה נורא ללכת
זה,
ל-UFC.
זה השמועות שהוא רוצה זה, אז כאילו עשו כזה קטעים שאולי הוא רוצה את זה, אבל שמה, זה היה ממש, הכל שם היה מוזר.
זה יקרות ב-NME ל-UFC?
יכול להיות.
ממש יכול מוזר. להיות. אז ג'קסונוויל עם ארבעה הפסדים, שזה משווה את ארבעת ההפסדים בכל הקריירה של...
של, של טרבור לורנס.
19 הפסדים עצופים לג'קסונוויל.
כן, כן. זה כן. הם בדרך כלל.
הם רוצים לסחור סי של טמפה.
כן.
כן.
לא יודע אם של טמפה.
זה בית, זה בית יותר רע מה-NFC East?
אני חושב שטמפה.
כן, כן.
כאילו בתואר הבית הכי רע.
כי הטייטנס פשוט מפתיעים לרע, אחת הקבוצות המאכזבות.
קבוצה שבאמת יכולה לנצח בסיאטל, ויכולה לקבל 25 בבית מאריזונה, ואז להפסיד לג'אטס.
לגמרי.
לא יודע.
אבל זה, כמה שהם לא התאמצו...
היו כמובן בלי אייג'י בראון, בלי חוליו ג'ונס, אז הלכו לי, גם אם מתמקדים על דרק הנרי, הוא נותן את המספרים שלו, והסוס עבודה הזה לא ייגמר לעולם עם הבטריות של, אני לא יודע, צריך לפרסם איזה חברת בטריות.
כן, 50 ומשהו
ירד. הטקסנס נוראים, הקולץ,
הקולץ, אבל יש להם לוז מאוד קשה בדיוק, עכשיו יש להם את בולטימור, שזה המשחק הקשה האחרון כביכול, ואז הם מתחילים לוז יותר קל. אז אולי הם יתנו פייט, אבל גם, לא יודע.
הם יתנו פייט כי הטייטנס כרגע לא מספיק טובים.
לא מי יודע
טובים.
מה, כן.
מה עם דשון ג'קסון, עם דשון ווטסון?
השמועות הם שהם מתחילים לחפש טריידים באופן פעיל.
מה את עכשיו הם עשו, חיפשו את זה באופן סביל כזה?
הם לא רוצים, הם לא רוצים שמישהו ייתן להם התנאיה שאם הוא נכנס אז הבחירות, מאבדים בחירות או משהו כזה.
עוברים ל-NFC. בוא נתחיל מהר במזרח.
קאבויז קבוצה טובה.
אני חושב שרק על דאלס צריך לדבר פה. קאבויז
קבוצה מצוינת.
קאבויז קבוצה טובה מאוד, אפילו יותר טובה. אולי אנחנו חיכו שנה שאחרי אחרי מור, לא, אחרי הימורים שלנו שנה שעברה, ועכשיו הם חוזרים...
אגב, הרבה מהדברים שניר אומר, וזה לוקח שנה,
אבל עכשיו, תראה, דאלס התחילו את העונה, המשחק בטמפה ביי, 58 סוטי מסירה של פרסקוט, וזה גם בחירה מתבקשת מול הגנת הריצה של טמפה, אבל גם היה שם משהו מחשיד, כי לפני שהוא נמצא בעונה שעברה, זה בדיוק מה שראינו ממנו. מוסר, 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 מנסה להציל את העולם בספקי עבודה מאוד לא פרופורציונליים, ובמשחק האחרון, מול קרוליינה, אחת ההגנות הטובות בליגה בשלושת המחזורים הראשונים, 22 ניסיונות מסירה לפרסקוט, זאת אומרת, הוא השיל 36 ניסיונות מסירה בתוך שלושה שבועות, גם, זה גם לא בבת אחת, זה התקדמות, הוא ירד וירד וירד במקביל, אליוט, עולה ועולה ועולה, דאלס שהייתה קבוצה של איש אחד בשנה שעברה, היא היום קבוצה שיש לה גם רץ, שמסוגל לרוץ ל-140 יארדים, 7.2 יארדים לנסיעה נגד הגנה באמת טובה, לצד זה פרסקוט עם 4 טאצ'דאונים מ-22 מסירות, זאת אומרת, אתה מזקק בדיוק מה שאתה צריך ממנו, וגם הגנה, קבוצה שחטפה 10 כדורים שנה שעברה, עם שחקן אחד שחוטף חצי מזה בפחות מרבע עונה, ופסרש, 5 סקס על סם דארנולד, וזה בלי לורנס. יש לך, דן קווין עושה את העבודה?
לא, דן קווין שינה שם הרבה, ואתה רואה מיקה פרסונס התחבר מצוין לקבוצה הזאת.
קו ההתקפה השתפר.
קו ההתקפה, זק מרטין, החזרה של זק מרטין עשתה הרבה הבדל מהבחינה הזאת. ההגנה, ההגנה באמת זה מה ששווה לדבר עליה, אבל אנחנו ידענו, לדק פרסקוט יש את זה, מדברים עליו, אני שמעתי אפילו מדברים, הוא הקווטרבק כרגע הכי טוב בליגה, לא יודע אם זה, אם זה נכון, אבל באמת הוא, לא הוא, בכושר, הוא בכושר מצוין.
הקווטרבק הכי טוב בליגה כרגע הוא מי שניר לובש את החולצה שלו.
נכון. והוא מוליך את, אז בואו נגיד את הבית, דאלס עם 3-3, פילדלפיה,
סחרושים 2-2,
פילדלפיה עם וושינגטון עם 2-2, פילדלפיה והג'יינטס עם
1-3.
פילדלפיה צריך להגיד, הם קבוצה בבנייה, הם קבוצה עם המון פוטנציאל, צריך לראות, אני לא מאמין, כל כך בניק סריאני.
ארץ נראה 3 דקות קיילר מרי הבא, ו3 דקות...
הוא חמוד, חמוד לגמרי, הוא מצוין נגד הצ'יפס.
הוא קווטרבק בינוני.
אבל זה מה שהוא יודע.
טוב, בצפון רוג'רס מראה שבאמריקה יש, זה הכל ביזנס, וגם שאתה רב עם קבוצה כל הקיץ, וכאילו חושבים שזה ייגבר, אז בסוף שאתה עולה, למרות פתיחה נוראית שם עם ניו אורלינס, הוא באמת טוב, הוא פשוט טוב בזה.
גם הקבוצה יותר טובה מכל דבר אחר מהזבל שיש שם בבית.
שיקגו, זה באמת. כן, לא, אבל הם בסדר בלי, כאילו, לא קשור רק לבית.
כן, כן, הם קבוצה טובה, הקו התקפה חזר, איבדו כמה חלקים, אבל הם מספיק טובים.
אם אתה מוציא, כמה הם ספגו במשחק הראשון? 47-3? מה היה שם?
לא, 38-3. אבל זה היה משחק כל כך מוזר, עם איבודי כדור, וכישלון בדאון רביעי, וזה באמת לא היה משהו שהלם את המשחק הזה. הם
30 הפרש בשלושת המשחקים. באחרים,
ושיקגו זה באמת מה שהיה שבוע שעבר נגד קליבלנד, זה משחק לפיתורים, כאילו זה כמו סבוטאז', תשעה סאקס ושום תוכנית שנותנת משהו להראות מהקווטרבק, אז נצחו עכשיו את דטרויט, זה באמת לא חוכמה, לא יגיעו לשום מקום. מינסוטה 1-3 היו יכולים להיות באותה מידה 3-1, אפילו עם ההפסד
זהו, מינסוטה אולי הקבוצה לא יודע, הכי טובה ב-1-3
לגמרי.
אני לא יודע אם הם הכי טובים ב-1-3, אבל... אבל הם קבוצה יותר טובה מהמאזן שלה, זה בטוח. אני לא כל כך מחזיק ממה שקורה במיניסוטה, אני מאוד אוהב את זימר, ואיך שהוא עובד, והדרך שהוא בונה את הקבוצה, יש לו בעיה עם ניהול משחקים. קאזנס, דיברנו על ארץ לפני שנייה, הוא מאוד...
הוא פתח טוב,
וזה לא...
פתח
מצוין. קווטרבק בינוני, שלפעמים יש לו התפרצויות כאלה של משחקים טובים.
אגב, בקווטרבק בינוני הכוונה היא לבינוני, או בינוני טוב מאוד, אבל לא אליט.
בינוני זה מתחת לטוב מאוד בעיניי.
נגיד, אני יותר מחזיק ממנו.
שנייה, 32 קבוצות יש, 32 קווטרבקים פותחים.
10-16.
אוקיי, סבבה, איזה כיף, ישר עונה. יפה מאוד. אני רגיל לאור יוזן שיגיד רגע, אבל אני רוצה להעליב את זה, בסדר. טוב, זה אמריקאים.
אין לי מה להעליב.
זה אמריקאים, לא התקשרו אליך.
קאזן מתקשר אליי מחר.
בן דוד. NFC South, אז על טמפה דיברנו. קרוליינה מפתיע אותי לטובה, הגנה מצוינת, הייתה אצלי בפנטזי.
עכשיו בלי מקפרי ובלי ג'י-סיום.
אני עדיין, הלוס שלהם הוא יחסית קל, והם היו אחת הבחירות שלי לקבוצה מפתיעה של העונה. אני מאוד אוהב את מה שפיל סנואו, המתאם הגנה, היה בקולג'ים כל השנים, הגיע מביא סכמות של הגנה נהדרות, המון בליצים, המון אקשן, זה הגנה שכיף לראות. היו אקטיביים, ישר איבדו את ג'י-סי און, ישר הביאו מג'קסונוויל את הנדרסון, זה אומר שהם מבינים מה יש להם ביד.
כן, יש על מה שצריך להשקיע.
ודרנולד, תשמע, ירדתי עליו במשך שנים, אבל לגמרי, וזה קבוצה שכיף לראות באיזשהו מקום.
די-ג'י מור מעולה.
נכון.
אולי התופס לטווח הארוך הכי טוב בליגה.
כן, רובי הנדרסון עדיין לא נותן את המספרים.
לא יודע, אני לא קשה לי איתו.
עם רובי אנדרסון?
כן, כל הזמן.
שבא,
אתה מרגיש שהוא עושה, אם זה לא עכשיו ריצה ל-60 יארד שהוא תופס, אז אין לו את כל ה... בסדר, נו. שוב, אני לפי פנטזי, כן, מי שפגע בי, אני לא סולח.
אני מדבר על ניו אורלינס, שיש לה קווטרבק שעד במשחק סוף סוף, שהוא קצת מסר ליותר ממה שהוא מסר בשתי משחקים קודמים, עדיין הם הצליחו להפסיד לג'יינטס.
זה קבוצת ג'יימס ווינסטון, לטוב ולרע, אין מה לעשות.
למרות שהוא הצליח ממש, נראה ממש ממש מתאמץ לביית אותו בשלושה משחקים ראשונים, גם ראית נגד ניו אינגלנד, שהוא מסר את הטאצ'דאון ההזוי הזה, שכבר היה עליו מישהו, אז הוא הולך לפייטון, כולו מבסוט, ראית איזה גבר אני, ראית מה עשיתי, ואז כזה אמר לו, הפעם האחרונה שאתה עושה דבר כזה. כאילו, הוא מביא, כאילו, זה כמו איזה ג'יני בתוך בקבוק, שברגע שהוא ישחרר אותו, יצא כל מה שרע בווינסטון, לא בשביל זה הוא הביא אותו לניורנס, כדי שימסור מסירות הרפתקניות כאלה, ויעריך
מהלכים. ארבעה משחקים האלה רק חיזקו את מה שחשבנו לפני פתיחת העונה.
הגנה, תיקח אותם.
הקווים, יש להם שני קווים טובים.
בחלק של הכדורגל, אופמן מדבר על מקסיקו, ואיך שמשחק אחד די גמר אותה להרבה זמן, וגם שחקנים שם זה אטלנטה, תקשיב, זה באמת מה זה סופרבול, זה נראה סופרבול שכאילו 34, 28, 28, 3, שמע, הם חטפו העונה 128 נקודות כבר, ואתה יודע, אני דווקא התלהבתי כזה, גם פיץ, גם זה, אתה חושב...
אין להם לאיפה,
כלום, זה קבוצה
של חמישה, שישה ניצחונות,
הם צריכים, פשוט נעבור... להתאושש, ואפילו הפסד השבוע.
פטרסון, אגב.
כוכב.
מה זה?
קורדל פטרסון
כבר... אני מת על האלה שהם גם רסיברים וגם רנינג בק, וזה עובד, בדרך כלל זה לא עובד.
כן, איפה הוא כבר, זה היה בשיקגו, היה במינסוטה...
היה בניו אינגלנד, היה בכל מקום. בניו אינגלנד, מה שהם עשו,
מדהים שהוא עדיין בחיים.
הביאו אותו לבקפילד,
מה זה בחיים?
שהוא לא עדיין מסוגל ללכת בכלל.
מתפוצץ.
כן, זה שהוא עבר להיות רנינג בק, זה משמעותי.
סבבה, וזהו, ועכשיו הבית, הבית. אריזונה עם 4-0, הרמז עם 3-1, סיאטל עם 2-2, וסן פרנסיסקו עם 2-2. אני מצד אחד אומר ש אני שמתי את הרמז בסופרבול, יש לי מה להגיד גם על הקאנס פה, הקטע, פתאום חשבתי על זה, הן משחקות אחת נגד השנייה כל הזמן, זה יפרק כמה קבוצות.
זה מאוד קשה.
לא כולם יהיו פלייאוף, זה בטוח.
לא, אבל כאילו כל הזמן אומרים שתי הווסט, יש גם אימור פופולרי של כמה קבוצות ווסט יגיעו לפלייאוף, אולי שש.
שלוש, אני משאר יהיו בסוף.
לא, אולי שש, כאילו, סתם, יש כזה, לא, משני החטיבות.
משני הווסט, אוקיי.
אבל לא, כאילו צריך לחשוב גם על מה שקורה במלחמות ביניהם, זה, ראינו נגיד את הרמז, השבוע, שזה כבר, שמע, זה קשה.
השאלה עם ה-49, אני אתחיל דווקא מהסוף, מה-49ers, יש להם הגנה באמת אדירה, והם צריכים לקבל החלטה, ראינו מחצית שנייה, הם הלכו עם טרי לנס, בעקבות פציעה במחרות, אני לא יודע.
גם הלכו איתו, לא, אומרים שבועיים או משהו כזה.
כן, אז צריך לראות באמת, איך הם משנים את הסכמה ההתקפית, כי הוא קווטרבק שונה, אין מה לעשות, הם לא יכולים להמשיך להריץ את מה שהם מריצים עם גרפולו. גרפולו, הם היו בשליטה מוחלטת במשחק במחצית הראשונה מול סיאטל, ופתאום היה פה איזה היפוך תפקידים, כי סיאטל קבוצה נוראית במחצית השנייה בדרך כלל, וראסל ווילסון זה ראסל ווילסון, הוא עושה את הקסמים שלו, הקרדינלס מפתיעים, אין מה להגיד, בעיקר מפתיע אותי לא מה שקינגסברי עושה בהתקפה, אלא ההגנה, איזיה סימנס הוא בדיוק מה שרצינו לראות ממנו, בתור האורגן ההגנתי, שנה שעברה הפך להיות התבגר.
אריזונה זה כמו... אריזונה זה איך קנזס סיטי הייתה נראית אם הייתה להגנה. כי אתה רואה את קנזס סיטי שמנצחים בשלוש נקודות, צריכים לחזור תמיד מאיזה משהו, ובאמת בהתקפה, אם אתה תשווה ירדים באוויר או בריצה, ממש דומים, שישה יותר לאריזונה, נקודה וחצי יותר ממוצע, ממש דומה. ההגנה להבדיל זה עולם אחר. 10 נקודות פחות שהם סופגים, 70 ירדים פחות שהם מאפשרים, ואתה רואה שקבוצה עם פוטנציאל התקפי דומה לזה שקנזס סיטי, מנצחת 17 הפרש בחוץ, את הקבוצה שעד למשחק הזה נחשבה לה טובה בליגה, מנצחת מחזור ראשון, 25 הפרש בחוץ, קבוצה שהיא אולי הפסידה לג'אטס, אבל היא, יש לה יכולות לטנסי, ובאמת, קיילר מרי, זה לא הוגן שבן אדם שאלו את המהלך של דאון 36 יארד, שמגיע מולו קני יאנג, ראית את זה?
כן, כן.
יש לו, תקשיב, ברגע שקני יאנג מסתכל לו בעיניים, קיילר מרי צריך לעשות 24 יארד בשביל להגיע ליעד. ועכשיו, קני יאנג, נכון שהוא פחות מהיר מקיילר מרי, אבל הוא אינסייד ליינבקר שרץ 40 יארד ב-4.6.
זה אחד המהירים.
אחד המהירים לתפקיד הזה, זה מהירות כמעט של קורנר, נקרא לזה, אפשר לומר.
בסביבה.
קצת יותר, אבל בהחלט שחקן מהיר, ולא היה לו צ'אנס. הוא עשה לו איזה
מוב
אחד, זרק אותו. עכשיו, אתה רואה בהתחלה שמרי בורח, זאת אומרת, אצל הרבה מאוד קוטרבקים, זה נראה כמו באדם נמלט, הוא מבין שהוא הולך לזה, והוא כרגע עסוק בלהישאר בחיים. אצל מרי זה כאילו סוג של... זה פרודוקטיבי, יש בזה, אתה לא יכול להפיל אותו.
הוא גם רואה את המגרש.
מישהו שכל כך זריז, וגם מסוגל למסור כדור מדויק, כמו שהוא מסר ל-AJ גרין, בטאצ'דאון הראשון, או כמו שהוא מוסר לאופקינס, בהמשך, זה לא הוגן.
בוא נגיד רגע.
מה שראינו, אני חושב שמאוד עפנו עליהם, על המסירות הארוכות מול שיקגו, מול טמפה ביי, באמת שישה מהלכים של מעל 40 יארד.
לא היה,
אבל השבוע. לא רק זה, אני חושב שזה גם הבדל של סקנדרי שיש לך, שיש לטמפה ביי ויש לשיקגו ויש אולי לרירות אחרות, ואני חושב שסטפורד הוא טוב, אבל הוא די וואן טריק, פוני.
אני לא חושב שזה ככה, פשוט אני חושב שזה חלק מהעניין.
אני חושב שזה משחק שחורבן וזהו.
כן, ימים רעים.
כן, השמטות של קופר קאפ, והדרייב שעצרו אותם על הזה, והוא לא יחס לו עשה צ'אלנג', ושני עיבודים, נכון, ועדיין, אני חושב, כשאתה מסתכל על התקפה של אריזונה, אתה רואה יותר אפשרויות עם מה שאתה רואה אצל
הם מאלצים הרבה דברים אצל ההגנות היריב, בזה שהם פורסים את המגרש, הם הולכים, בזה שהם הביאו את רונדל מור ואת אי-ג'יי גרין.
אבל קונור גם, תקשיב, הם עכשיו פתאום, כאחד שמחזיק גם במארי וגם בהופקינס, שהופקינס אני מקווה עם הצלעות יחזור עצמו, ובאמת יש להם את התופסים, גם הגופה של אי-ג'י גרין פתאום עושה משהו, ורנדל מור ומור וזה, קונור עושה הרבה,
כן,
לא רק אדמונד וכל זה.
ברגע שהם פורסים את המגרש, אז זה פותח הרבה חורים והרבה נתיבים לריצה.
כאילו לקחו לקנזס סיטי או כמוהם, הם מגיעים מהר מאוד למצב של נקודות, מהר מאוד, הרבה מאוד מהתקפות שלהם מאוד מהירות, 40 שניות הם שם, בוא נראה אם מארי לא נפצע, כי הוא כבר כמה פעמים היה פייבורית ל-MVP בחודש.
אני לא חושב שהוא ייפצע, אבל אני לא חושב שהם ימשיכו עם הסטריק החם הזה עד הסוף.
אוקיי, עכשיו מה שנעשה זריז, זה נלך ל... בוא נבחר מי מועמדות לסופרבול, זאת אומרת, אני אגיד את כולם ונראה מי המועמדות, אוקיי? אז כרגע...
אנחנו נלחץ על הבאזר כשאנחנו נחזיק, נראה מועמדת.
אוקיי, אז קנזס סיטי.
מועמד.
אני, לא, אני מקריא את המועמדות, מי נסתם מי שם הראשון מועמד. אני מקריא לכם את הרצ... אתה יודע מה? נכון, נעשה יותר יפה. אני אלך לסיטי את זה. טבלה של הפלי אוף, סידינגס. אוקיי. אוקיי? אז כרגע הצ'ארג'רס ראשונים. נו, ניר, יש אמונה?
לא יש הראשונים, אבל יהיו בפלי אוף.
יהיו בפלי אוף.
סינסינטי, מקום שני.
לא יהיו בפלי אוף. לא יהיו בפלי אוף.
בפלו שלישי.
פלי אוף גמר AFC כנראה.
נכון, אני חושב שפוטנציאל מאזן הכי טוב ב-AFC.
טנסי רביעי.
יהיו מקום רביעי גם.
אין מה לעשות.
יהיו חייבים.
זה השריון של המועמד של המפלגת הצעירים. לס וגאס מקום חמישי.
זה סימן שאלה בעיניי, לא חושב.
מקום חמישי יהיה...
הכל פה טייברקס כבר, כן.
מקום חמישי יהיה בולטימור או קליבלנד.
אז זהו, אז בולטימור שישית, ודנבר שביעית כרגע.
דנבר
לא יהיו בפלייאוף.
אוקיי, אז זה כרגע ב-AFC, וב-NFC כרגע, אריזונה דיברנו עליהם ראשונים, אני לא חושב שהם יגיעו לסופרבול.
אני לא בטוח, יכול להיווצר מצב, אנחנו חמים עליהם עכשיו, יכול להיות שהם לא יגיעו גם לפלייאוף עם הבית הזה. אנחנו צריכים לראות...
יכול להיות, אבל אני חושב ש...
יהיו שלוש, כנראה יהיו שלוש
קבוצות מה-NFC. היו קבוצות של 4-0 שלא יגיעו לפלייאוף, בטח יש דברים כאלה, יש תיעוד. בטוח יש.
יש משהו, ראיתי איזה נתון סטטיסטי, אני מנסה להיזכר פה זריז, שהם פעם רביעית או חמישית, שקבוצה פותחת עם 4-0, עם נתונים התקיפיים כאלה של מעל 350 יארד בהתקפה, אחוזי הצלחה, כן. משהו כזה. כל הקבוצות הקודמות הגיעו לסופרבול.
כולם הפסידו.
כולם הפסידו.
וואלה, נהדר. אז דלס מקום שני, טו סיד, טמפה ביי שלישי.
גרין ביי נראה מאוד הגיוני הכל.
גרין ביי רביעי.
גרין ביי יעלו קצת למעלה.
הרמז חמישי.
כנראה עברו דאלס וגם את טמפה.
הרמז חמישי, קרוליינה שישי, שזה הקטע, ווושינגטון. שמע, תמיד וושינגטון איכשהו...
וושינגטון לא יהיו, לא יהיו השנה.
סיאטל,
שמע, אני
חושב שסן
פרנסיסקו... סן פרנסיסקו מאוד, באמת דיברנו, מאוד מחזבים מבחינה התקפית בעיקר. ועכשיו יש להם משחק באריזונה שבוע הבא. ויש לסיאטל בבית את הרמס.
כל משחק בבית של ה-NFC West יכול להכריע גורלות, אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים לחש.
למעלה ולמטה.
מה שחושבים בווגאס, אז נקריא רק את הסדר, אז כרגע זה קנזס סיטי, טמפה ביי, שהשתפרה מאוד מתחילת העונה, השתפרה. איך זה יכול להיות? טוב. הבילז, הרמס, מקום רביעי כרגע, גם השתפרו קצת. אריזונה עשתה את הקפיצה הכי גדולה, מפי 40 לפי 12, כאילו... ביחס. גרינביי קצת חטפה
ירדו אחרי
טיפה, בטח אבל זה הפסד הראשון וזה, ואז קליבלנד ובולטימור, דאלאס, סן פרנסיסקו, ונראה לי שניר שם את הקו בין דאלאס לסן פרנסיסקו, או בין סן פרנסיסקו לצ'ארג'ר.
דאלאס יכולים לעשות את זה. באיזה סנאיו מוזר, אבל...
בין סן פרנסיסקו לצ'ארג'ר הייתי שם. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, ובולטימור מסוגלים לעשות את זה?
כן.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
אנחנו מדברים קונטנדריות לסקוט או לסקוט?
כן.
אני לא יודע אם בולטימור שם.
אני גם חושב שבולטימור לא שם, אבל...
בולטימור לא שם לסקוט.
יכולים.
השמונה שלי כרגע...
מה זה יכולים? זה גם ברמה של 1 ל-8 מבחינתי זה יכולים.
הכל יכולים, בסדר? אוקיי.
לא יכולים זה... זה ג'יינס לא יכולים, וושינגטון לא יכולים.
הג'יינס לא יכולים.
נקנח ב-MVP עוד, אז קיילר מרי תמיד מוביל בחודש אוקטובר, כבר זה שנתיים. עקף את מאומז. מהאומז עם פלוס 700, ואני אומר לכם שגם קנזס סיטי וגם מהאומז הגיעו ליחסים ממש מגניבים עכשיו.
ותחשוב על המספרים, קיילר מרי עם 9 טאצ'דונים ו-4 אינטרספשנס.
כן.
מהאומז עם 14 טאצ'דונים ו-4 אינטרספשנס, זה כן. לא שיש כן. פה איזה משהו...
לא, קיילר פשוט הוא כזה הדבר החדש, אמרה, החם. פלוס הריצה, יותר ריצה קצת, כן. יותר זה, יותר מהלכים. ושוב, כמו שקנזס סיטי הם משועממים מעצמם, גם אנחנו כאילו קצת, טוב, נו, בסדר, כמה אפשר לראות את הדבר היפה הזה, תדברו איתנו, זה חשוב. ואז בריידי שלישי.
לפני ג'וש אלן?
ג'וש אלן רביעי, הבדל
זה. בעיניי ג'וש אלן
הוא... לא יקרה בחיים, הוא לא ייקח...
מי, בריידי?
סיים את הפרק הזה בחיים.
לפי דעתי ג'וש אלן הוא המועמד מספר אחד כרגע, אפילו לפני מארי.
הוא שומע את זה וזה.
כי ג'וש אלן יש לו באמת...
יש גם קבוצה מסביבו.
כמה שטיחים אדומים מסביב.
יש מעמד, אין אפילו מעמד, לא, אין מעמד שהוא לא קוטרבק. אין, אחד.
מי אליך?
לא, לפעמים יש...
דרק הנרי אולי, אבל הקבוצה במאזן לא טוב, לא נראים טוב.
ואין אף טוב, לא, אין, איזה ליגה.
אולי ג'פרסון, אולי...
אולי דיג זה...
ג'סטין ג'פרסון צריך לתפוס.
כן.
2000 בשביל להיות...
לא, זה לא יעזור לו.
לא, לא, לא יקרה.
לא יעזור לו.
זה יהיה קורטרבק תמיד.
עשינו אז גם טמפה בניו אינגלנד, עשינו את הסריקת, סקירת בזק.
נפגש פה, אם יצא השם, בעוד חודש, ננסה לעשות את זה.
או שיהיה עוד איזה משחק גדול או משהו כזה, וננסה גם יותר מזה ככל שזה מתקדם. תודה, ניר.
תודה רבה.
תודה לאורי, nirtzadok.com. nirtzadok.com. חבר'ה, להיכנס, תתרשמו, תעשה, יאללה. תודה רבה לאיתי.
תודה רבה.
תודה גם לאופמן שהיה פה קודם. עד כאן להפעם. תעשו טוב.